התפתחות רוחנית כאן במקום הזה, במרכז הזה, או בכל מקום שאנחנו נמצאים בעולם, כי ההתפתחות היא פנימית. ובאמת ככה, בתוך החוויה הזאת, שבאמת הדרך הזאת היא מאוד מפתיעה כל פעם מחדש, מגלים כמה שכל מה שחשבנו כל רגע זה לא בטוח נכון, ואחרי רגע חושבים בטוחים שעכשיו זה נכון, אבל הנה עוד גילוי, וכל פעם אנחנו ממש כמו איזה לונה פארק כזה, שכל פעם אנחנו, אני בטוח שחלקכם כבר עלה על הרכבת הרים הזאת, וכבר זכה לראות כמה שזה חדש, כמה שלפעמים זה קצת מפחיד, ולפעמים זה קצת מאוד שמח, וכמה שזה גדול בכלל, זה עמוק, כל החוכמה הזאת בעצם זה... אנחנו מגלים פה שיש עומק אינסופי לדבר הזה, שנראית לנו איזושהי תמונה, וכל פעם אנחנו פותחים עוד קצת, ואז אנחנו מגלים, נפתח עוד ממש ככה, כאילו מחליפים לנו את העיניים. הכל מתחלף פתאום, פתאום כל מה שהיה אתמול מאוד ברור, היום נהיה כבר לא מובן, ופתאום אני רואה, מתחיל לגלות איזה שהם זנבות, קצוות לדברים חדשים, שממש יש פה אחיזה לגלות משהו גדול הרבה יותר. אז אנחנו נמשיך ביחד היום לטייל בדרך המדהימה הזאת, ונעשה ככה סיכום כללי בעצם מהי חוכמת הקבלה. כי בעצם חוכמת הקבלה זה דבר מאוד עמוק, אבל עם זה זה גם מאוד פשוט. בכלל, כל מה שלומדים בחוכמת הקבלה, אנחנו מגלים כל הזמן שיש ניגודים מאוד גדולים, שבסוף אם אנחנו מתעמקים בזה, אנחנו רואים שהכל מתחבר ומשלים לתמונה אחת. אז בסך הכל מה שמלמד אותנו חוכמת הקבלה, שכל המציאות יש... שני כוחות וחוק אחד. יש כוח אחד שנקרא בעצם הרצון, בטח כולנו כבר שמענו עליו, הרצון לקבל, שזה מתוך הכוח הזה, הרצון, כל מה שאנחנו רואים במציאות, זה אותה פונקציות של אותו רצון, רק במימדים וגדלים שונים. אם אנחנו מדברים על כל הדוממים, על כל הצומח, כל הצמחים, כל בעלי החיים, והאדם. בעצם זה כל מה שאנחנו מדברים על ארבע דרגות הרצון, שכל מה שאנחנו רואים זה סך הכל. בכלל, אם אנחנו מדברים על הנושא של רצון, הרבה מאוד שנים ניסו אנשים לחקור ולפרק מה החומר, מה המרכיב הזה שנמצא בכל דבר במציאות. אז חשבו פעם שזה אטומים, ושזה מולקולות, ושזה כל מיני, זה שהוא ממש החלקיק שנמצא בכל דבר. ואז גילו שאוקיי, אמנם בכל החומר הגשמי כן קיים האטום והמולקולה, אבל כשאנחנו מסתכלים מעבר לחומר הגשמי, רואים שהדבר שבאמת קשור לכל דבר במציאות הזאת, בין אם זה בדומם, צומח, חי ובמדבר, בין אם זה במחשבות, בהרגשות, בתכונות, אם אנחנו רואים שהיסוד של כל דבר הזה נקרא בעצם הרצון לקבל, אותו כוח המושך, אותו הכוח המניע של כל המציאות כולה. אנחנו רואים שהדבר הזה הוא מאוד מאוד הדרגתי, זאת אומרת הוא מתפתח, מדרגת הדומם, לצומח, לחי ולאדם. באדם אנחנו רואים שהדבר הזה שנקרא רצון, הכוח הזה, מתחלק כבר למספר רצונות, אם כל הדברים האלה, הדומם, צומח והחי, הם תמיד רוצים לקבל מה שהם צריכים באמת ומה שהכרחי להם, האדם, היצור המפותח ביותר, הרצון כבר יש לו פונקציות יותר גדולות, ויש לו כבר את הרצונות האנושיים. שהרצונות האנושיים הם בעצם הכסף, הכבוד והידע. ובעצם שלושת הרצונות שלא קיימים באף אחד. אז יש לנו את שלושת הרצונות האלה שכבר הם כבר מעבר להכרחי של האדם, זה כבר מעבר להכרחי שלו. זאת אומרת, קודם כל הוא חייב, בשביל שהרצונות האלה יתקיימו, חייב שיהיו עוד, למה הם נקראים אנושיים? כי בעצם תמיד יש אנשים בסביבתו. אם הייתי על אי בודד לבד, לא הייתי צריך לא כסף, לא כבוד ולא ידע. זאת אומרת, ברגע שאני נמצא חי בתוך עולם שיש בו סביבה של אנשים, אוטומטית מתפתחים הרצונות האלה באדם. שזה רצונות, לכן הם נקראים אנושיים. שאנחנו אחר כך, אם אנחנו ניכנס, נראה שבעצם זה כבר הרצונות שהוא כבר רוצה לנצל את הזולת. פה כבר יש לו יחס, הרגשת הזולת. לחיות, לדוגמה, אין הרגשת הזולת. אין להם, האדם הוא כבר מרגיש את הזולת, ומתוך ההרגשה הזאת כבר נובעים רצונות שקשורים אליו. אז אלה הרצונות האנושיים. אז זה בעצם הכוח הראשון שאמרנו, שתי כוחות וחוק אחד. זה חצי הראשון של הבריאה, זה בעצם הרצון לקבל. זה כוח אחד. עכשיו בכלל, אם אנחנו מסתכלים על, על מדרג הרצונות האנושיים של האדם, זה בעצם איפה שהוא כבר רוצה ביחס לזולת, לקבל ממנו, לא רק לקבל, אלא להרוויח ממנו, להצליח, לנצח, לשלוט בעיקר. אנחנו רואים שבעצם השורש של זה, יש פה שורש של שליטה. בין אם זה לשלוט בחומר, בדומם, שיהיה לי הרבה כסף, בין אם זה לשלוט בכבוד, בעצם אפשר לומר בלבבות של האנשים, שאוהבו אותי, שיכבדו אותי, שיעריכו אותי, וכבר השליטה היותר גדולה זה בעצם בידע. בעצם שהאדם כבר רואה שכסף וכבוד זה בסדר, אבל ידע זה עוד סוג של שליטה, זה לשלוט בהכל, זה לדעת בעולם. אם פה רציתי לשלוט בדומם, אחר כך אני רוצה לשלוט בבני אדם, הידע בעצם זה כבר בשליטה בעולם כולו, להבין בכלל איך הכל פועל, מה, איך אני יכול באמצעות הידע להרוויח יותר כוח ושליטה. אז בעצם הכל בעצם זה פונקציות של שליטה של האדם. כל זה בעצם הרצון לקבל, כוח אחד של הבריאה. הכוח השני של הבריאה, יש לנו בעצם את המילוי, את המשפיע. אגב, אנחנו חולים, אנחנו רואים שבחומת הקבלה אנחנו משתמשים בהמון שמות לכל דבר, אז אפשר לקרוא לזה גם כלי, אפשר להגיד לזה נברא, אז זה אחד הדברים שיכולים קצת לבלבל, אבל תמיד אנחנו מדברים על אותו דבר, כוח הרצון, ועכשיו זה כוח האור, הכוח המשפיע, זה כוח, אם זה הרצון לקבל, אז האור, שזה השפעה, נתינה, שזה הבורא, כל זה בעצם, אנחנו אומרים, הכוח השני של הברירה. הכוח השני, אם יש רצון לקבל, למה בעצם בכלל ליצור רצון לקבל? למי יכול להיות אינטרס שיהיה דבר כזה שנקרא רצון לקבל? שיהיה איזה מישהו, או הרבה מישהוים כאלה, שכל הזמן רוצים לקבל עוד ועוד ועוד, ולא משנה באיזה רובד. למי יכול להיות כזה אינטרס? למי שרוצה. נכון, מאוד ככה בצורה הכי פשוטה, יש איזשהו כוח שמאוד רוצה לתת, ולכן הוא יצר איזשהו כוח חומר שרוצה לקבל. אז הרצון לתת, שזה בעצם האור, אנחנו יכולים לדעת עליו ככה, על הכוח השני, על הכוח הנתינה. זה הכוח קבלה. הכוח הנתינה, בעצם הדבר הכי חשוב, שהוא זה הכל. מה זאת אומרת הכל? הבנתי ששבוע שעבר למדתי עם הרב לייטמן את מאמר השלום, אז ככה, שם זה ככה התחלה להבין בעצם מה זה באותו הכוח. כשאנחנו רואים שהוא זה הכל, הוא בעצם מסדר את כל התנאים הפנימיים והחיצור. קודם כל הוא ברא את הרצון, כמו שאמרנו עכשיו, והוא אחר כך מסדר לאדם, לנברא, את כל התנאים החיצוניים והפנימיים שלו. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים ומרגישים בעצם, כל מה שאנחנו רואים מחוץ לנו, וכל מה שעובר ואנחנו חווים בתוכנו, זה הוא, אותו כוח עליון. אותו כוח הנתינה. אז זה חשוב לזכור, אם פעם חשבו שהוא נמצא איפשהו שם למעלה ומסתכל ורואה אם אנחנו מתנהגים יפה אז הוא נותן לנו סוכריה ואם לא אז הוא נותן לנו מכה, אז לא. ואם חשבו פעם שיש איזה שתי כוחות כאלה עליונים שאחד הוא טוב ואחד הוא רע, אז גם לא. בעצם הכוח הזה הוא לא נמצא בשום מקום, אלא הוא, כל מה שאנחנו רואים זה אותו כוח. הוא בעצם כל תמונת המציאות שלנו, אנחנו רואים את אותו כוח. אפשר להגיד ש... הוא מסתתר מאחורי כל דבר. אז פה יש לנו אחד הדברים העקרוניים שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. אז אם עד היום חשבנו שהילדים מדיגים אותי והחמניג'אד מפחיד אותי והבוס מעצבן אותי, אז חוכמת הקבלה אומרת שאין להם בכלל רשות בפני עצמם. שאותו כוח הזה מתלבש בכל דבר שנגלה לי בעולם הזה, שממש ככה כמו יד שנכנסת לתוך כפפה ומניע את כל המציאות כלפיי. גם מתוכי וגם מחוצה לי. זאת אומרת, הוא גם קובע מה אני ארצה בשנייה הבאה, מה אני אחשוב בעוד רגע, מה אני ארגיש, כל ההרגשות ההתפעלויות הפנימיות שלי, וגם הוא קובע מה בדיוק עכשיו נמצא מלפניי. שאת זה אנחנו לומדים בתפיסת המציאות שזה לא בטוח מלפניי, אבל כרגע אנחנו לא ניכנס לרובד הזה. אז אין לי בעצם את מי להשים, שהוא כל הזמן פועל עליי, והוא לוקח את אותו הרצון, את אותו האדם הזה, והוא רוצה להעביר אותו כל מיני חוויות, להעביר אותו, האדם הוא מעין איזשהו מחסן של התרשמויות, הוא צריך להתרשם מהמון המון דברים, וכל פעם זה מתלבש לי בצורה אחרת בחיים. פעם אחת זה הוא משמח אותי, מעצבן אותי, אני מתבייש באיזושהי צבע, באלף ואחד הרגשות. אבל כל הזמן אנחנו צריכים ממש לדעת ולזכור שזה הוא, שפה יש לנו ממש עצה פרקטית. אנחנו בעצם העבודה שלנו בחיי היום-יום, בכל רגע בחיים, זה ממש לתפוס אותו על חם. להתחיל לחשוב איך... אותו כוח שמסתתר, שכרגע אנחנו כאן, כנראה מי שבחדר הזה, שכבר קיבל את ההזמנה הזאת, את ההבנה הראשונית הזאת, שכן יש איזה משהו שפועל שכרגע נסתר מאיתנו, הוא כבר קיבל את הניצוץ הזה של לחפש אותו, הוא קיבל ממש הזמנה ישירה מאותו כוח עליון, בוא תגלה אותי, בוא תבין מה באמת מנהל אותך, בוא תתחיל לשלוט באמת בחיים שלך ולא להיות כמו איזה מריונטה שכל הזמן מעוררים בדברים ואני ככה. יושב, הכל בסדר, פתאום, אופה, אני רוצה את זה, ישר, מתחיל לפעול, אל תהיה ככה כמו איזה זומבי, בוא תתחיל לגלות את העניינים. אז אנחנו צריכים תמיד לתפוס אותו על חם, תמיד לזכור שלא משנה איזה הרגשה יש לי, ולא משנה מה מתגלה בי כרגע, ולא משנה מה אני חווה, שבטוח קודם כל זהו. למה הוא עושה את זה? אומרים לנו המקובלים, אנשים שכבר השיגו ועלו וטיפסו במדרגות הרוחניות בהתפתחות שלהם, אומרים לנו שבעצם כל המטרה של אותו כוח הזה, אז קודם כל בוא נרשום שהוא זה הכל. או כמו שאנחנו רואים, אין עוד מלבדו. המטרה שלו אומרים שכל הדברים האלה שהוא מעביר אותנו ומשגע אותנו ופעם אחת קוראים לנו להרגיש ככה ופעם אחת אחרת, אומרים שבעצם כל המטרה שלו זה להיטיב לנבראיו. טוב, אני לא יודע מה איתכם, אני לא מרגיש את זה כל כך בצורה ברורה שכל היום כמה הוא מיטיב ונותן ונחמד, אנחנו רואים שהחיים שלנו הם לא כאלה, הרבה קשיים יש לנו ויש לנו הרבה דאגות ובעיות, אבל אומרים שאנשים שהשיגו שכל המטרה של אותו כוח זה סך הכל להיטיב לאותו רצון שהוא ברא. מה זה להיטיב? מה הדבר הכי הכי גדול שאפשר לתת לנברא על הרצון הזה? בכלל, עזבו עכשיו בורא ונברא, מה הדבר הכי גדול שאני בתור אפילו בן אדם יכול לתת למישהו אחר? עושר, אהבה, תענוג, עוד רעיונות? יחס, הבנה, אוקיי, אפשרות לתת, יפה. הדבר הכי גדול, אומרים, האמת היא שזה אפילו גם פסיכולוגים יכולים להגיד לכם, שאני יכול לתת למישהו, זה להיות כמוני, ולא לא פחות מזה. אומרים שכל נתינה פחות מזה, זה בעצם סוג של שליטה, כי תמיד אני גדול ואתה קטן. נתינה אמיתית זה באמת לתת לך את האפשרות להיות כמוני, ואפילו יותר. האמת היא שאפשר לקחת את זה מזה בדוגמה בעולם שלנו, כאילו זה לא צריך ללכת כל כך רחוק. אנחנו רואים שאפילו בדוגמה של הורים וילדים, אנחנו רואים שאימא וילד, שבאמת שכל הרצון שלה זה שיהיה לילד של הילד לפחות כמה ואפילו יותר. זאת נתינה אמיתית. פחות מזה זה עדיין נחשב בגדר של אני רוצה לתת, אבל אני מעל. אז אתה נתינה, אנחנו בכלל מדברים פה, בכלל חוכמת הקבלה מדברת על דברים מוחלטים. אין שום דבר שהוא כמעט או בערך, אנחנו מדברים פה על חוקים מוחלטים. זאת אומרת שאם הרצון, אם אנחנו אומרים שהחומר שלנו הוא רצון לקבל, אז זה מוחלט. זאת אומרת, אין לי שום דבר מכל מה שסרטטנו עד כאן בנושא הרצון, אין שום דבר פה שהוא לא 100% רצון לקבל לעצמי. זאת אומרת, לא יכול להיות ששום פעולה של נתינה, גם הנתינה שנראית לנו הגדולה ביותר, ושום מחווה ואיזשהו, שום דבר לא יוצא מאותו שורש שאני רוצה נטו 100% לקבל. אותו דבר זה הכוח השני, שהוא 100% רוצה להשפיע, לתת. נתינה מוחלטת, בלי שום מחשבה על עצמו. אז אמרנו שהדבר הכי גדול שהוא יכול לתת זה בעצם להיות כמוהו. ומה זה להיות כמוהו? מה זה הדבר הזה של להיות כמוהו? אם הוא נותן, ואם התכונה שלו והיכולת שלו, הכוח שלו, זה בעצם השפעה ונתינה, אז מה, להיות כמוהו זה בעצם לתת את היכולת להיות גם כן משפיע ונותן. אז מטרתו זה להיטיב. להיטיב. עכשיו ההטבה זה להיות כמוהו. להיות כמוהו. עכשיו אנחנו צריכים לברר מה זה בעצם באמת להיות כמוהו. הוא משפיע, הוא נותן, יש לו איזושהי יכולת שהוא לא ברא ברצון לקבל בצורה ראשונית. אין את היכולת הזה לדעת מה זה באמת להשפיע. אנחנו רואים שכל פעולה בחיים שלנו, איך שאנחנו לא נסובב ונהפוך אותה, בסוף כמה שלא ננסה לעשות את זה כלפי חוץ, אנחנו רואים שהחץ מסתובב ואנחנו פה באיזשהו מקום אנחנו זוכים ליהנות מזה, ואם לא היינו זוכים ליהנות לא היינו מסוגלים להזיז את האצבע הקטנה אפילו. אז אומר לנו ש... יש כאן איזה משהו חדש, משהו שנקרא השפעה נתינה, שכרגע, ובגלל זה גם חוכמת הקבלה, כרגע זה דבר שלא נתפס, הוא נעלם X בשבילנו. למה זה X? כי האדם שהיסוד שלו זה הרצון לקבל, לא יכול כרגע להבין מה זה לתת. אבל הוא מתוחכם, להיות כמוהו זה לברוא, יכול לשכפל את עצמו, מה לעשות? לברוא עוד בורא. לקחת, הנה יש אחד, הנה עוד אחד מושלם, אני בורא. אז זה נקרא להיות כמוהו? כמובן שלא. כי לשכפל את עצמו זה לא פונקציה, ואז אתה פה בורא מעין איזה רובוט משפיע. כל העניין, כל התחכום פה זה בעצם לתת את ה... פוטנציאל להיות כמוהו, רק לברוא איזושהי יכולת להיות כמוהו, אבל היכולת הזאת, הפוטנציאל שהוא בורא, הרצון הזה שהוא בורא, פה הוא חייב לתת לו בחירה. וברגע שהוא נותן בחירה, אז בעצם אותו ישות שהוא ברא, היא בוחרת אם להיות כמוהו או לא. היא עושה את הבחירה הזאת, זאת אומרת, אני מחליט שאני לוקח את הדבר הזה. ורק אז באמת האדם יכול להיות כמוהו. זאת אומרת שלהיות כמוהו זה להיות משפיע, ולבחור שאני רוצה להיות משפיע. זה שתי דברים שאנחנו צריכים, האדם שצריך לעבור את התהליך הזה בשביל להיות כמוהו. אז מתוך הדבר הזה, מתוך אותה מטרה, אותה הטבה, פה מתחיל לצאת כל ה... אמרנו שתי כוחות. כוח הקבלה, כוח ההשפעה וחוק אחד. איזה חוק? החוק הזה שנקרא חוק ההשתוות. כל מה שיוצא מתוך הדבר הזה, כל, מתוך החוק היחיד הזה, כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, כל מה שנגלה לנו, כל מה שהיה, כל מה שיהיה, נובע מאותו חוק. מאותו חוק שנובע מאותו מטרה של הבורא. הוא רוצה להיטיב לאדם, ולכן הוא קרא לו אדם, שבעצם הוא צריך להיות דומה לו, דמה לעליון, ואז יש איזשהו חוק שכל הדבר הזה, כל העולם, כל ההתפתחות האנושית, כל הדבר שכל מה שקורה מסביב, זה תוצאה של אותו חוק, חוק ההשתוות. רגע, בוא נחליף שנייה דף. שבעצם מניע את האדם מהמצב הראשוני ביותר שלו, מאיזשהו מצב של קהות חושים, מתחילת ההתפתחות האנושית, שלב אחרי שלב, להביא אותו למצב הסופי הזה שנקרא השתוות הצורה. אז התהליך הזה שהוא הקציב לתוך הדבר הזה, כרגע נחשב בגדר, נאמר, זה 6,000. הוא הגדיר, אותו כוח עליון החליט שהתהליך הזה שהוא מעביר את הכוח הקבלה להיות כוח כמו כוח הנתינה, הוא הקציב לזה 6,000 שנים. שאנחנו נלמד שבקבלה שום הכל זה בעצם שנים, אנחנו לא מדברים, לא מחייב שזה באמת יהיה 6,000 שנים לפי הלוח שנה שתלוי על הקיר. שנה זה מלשון שינוי. בעצם אנחנו צריכים אותו תהליך, הוא עובר 6,000 שינויים שהוא עובר, אפשר לומר את זה כך, מהמצב הראשוני, האדם שמתחיל את הדרך, ועד להטבה הזאת, למתנה הזאת שהוא רוצה לתת לנו בסוף, שכרגע לא ברור מה היא בדיוק, חוץ מזה שזה להיות כמוהו. את התהליך הזה הוא עובר ברובו במצב של חוסר הכרה. שכמו שאמרנו, מתעורר ברצון, הוא בעצם אותו כוח שמשתיל באדם את הרצונות ואת המחשבות ואת כל מה שזה, האדם מתעורר בו רצון, אוטומטית, חסר לי משהו, אני מתחיל לפעול. השכל מתחיל לעבוד. הנוסחה היא מאוד פשוטה, איך אני משיג הכי הרבה הנאה והכי פחות מאמץ. וככה האדם מנוהל בצורה מוחלטת. יש לו רצון למשהו, השכל חושב איך אני, המחשבות שלו מלשון חשבון, חישוב, עושה חישוב, איך אני יכול להשיג את זה בצורה הטובה ביותר. אני עושה את החישוב, משיג את מה שרציתי, אוקיי, נסתם הרצון, קיבלתי את המילוי, והרצון מתעורר רצון חדש, הרצון הבא הוא כבר גדול יותר. וככה זה סדר ההתפתחות, שכל הזמן הרצון, מהרצון הקטן ביותר, הולך, גדל יותר ויותר ויותר. וזה בעצם גם שרואים שמה שמבדיל את האדם מהבהמה, כי אם ניקח בהמה לפרה מלפני 5,000 שנה, ואדם לפני 5,000 שנה, רואים שהפרה לא השתנתה כמעט בכלל. עדיין פרה זה פרה, כי הרצונות שלה בעצם לא מתפתחים. לאדם יש את הגן, את הקוד הזה שמפתח אותו, שאומר שאין האדם מת וחצי תאוותו בידו. תמיד האדם כל הזמן רץ אחרי התאוות שלו, הרצון הזה מתעורר ומניע את האדם. האדם כל הזמן בחישוב הזה, איך אני יכול להשיג הכי הרבה, להכי הרבה הנאה והכי פחות מאמץ, משיג את זה ומתקדם, ועוד ועוד ועוד. אנחנו רואים שאת המסלול של ההתפתחות הזאת, האדם עושה בהתחלה באיזשהו חוסר הכרה. בשלב כלשהו מתעוררת אותו רצון חדש, אותה נקודה שבלב שאנחנו קוראים לה, שזה בעצם אותה הזמנה של הבורא שקיברנו עליה בהתחלה. פעם ראשונה זה המצב הזה שאנחנו אפשר להגדיר אותו כחוסר הכרה, שהאדם מתפתח, פתאום הוא מתחיל פעם ראשונה להבין בצורה ראשונית שכנראה שיש פה איזה מישהו שמסובב את זה בכל רגע. כנראה שיש פה איזה משהו שכל הזמן איזה במאי שככה מסדר לי את התפאורה כאן ואת האנשים ורושם להם את הטקסטים ורושם לי בכלל את הטקסטים שאני חושב שהכל בא מההשראה והדמיון והיצירתיות שלי, אבל לא, כנראה שיש פה איזה מישהו שזה לא סתם. מה זה? מאיפה פתאום אני רוצה? מאיפה פתאום אני חושב? אני בוחר לרצות? לא. זה מתעורר בי. אני בוחר מה לחשוב? לא. תנסו לרשום את המחשבות שלכם, אני מבטיח לכם, יצא לכם דף מלא קשקושים. אנחנו רואים כל הזמן מתעוררים בנו. האדם הוא כמו איזה מעבד של מידע, שכל הזמן מועברים בו כל מיני אינפורמציות, מחשבות, רצונות. ואז מתוך החקירה והבירור הפנימי, הוא מתחיל להבין שיש פה איזה לוח בקרה לכל החיים שלו. שיש איזה מקום כזה ששם כל הזמן, בסדר מאוד מאוד קבוע ועקבי כזה, שכל הזמן מפתח את האדם לאותה התפתחות. אז כאן בנקודה הזאת, באותה נקודה שבלב, האדם לראשונה מבין שיש כאן איזה משהו, הוא מקבל את הקריאה הראשונה מהבורא, מתחיל איזשהו חיפוש, ואז לפעמים זה זמן מועט ולפעמים זה הרבה זמן, אבל בטוח שבסוף מי שהתעוררה באותה נקודה, אותה שאלה פנימית, אותה הרגשה שהחיים שלי זה לא הכל, שיש עוד משהו מעבר, שיש עוד איזה רובד למציאות הזאת, אותה שאלה בסוף בטוח תביא את האדם לאותו ספר הוראות, שבעצם זאת חוכמת הקבלה, ששם הוא מקבל, הוא בצורה זו או אחרת יגיע לו הידיעה הזאת, לא משנה אם זה פלייר שהוא מצא על הרצפה, או אתר שהוא שוטט ברשת, או פתח ערוץ 66 במקרה, בטוח באיזשהו שלב האדם הזה יגיע, ואז ייחשף למידע. ואז יתנתן לו הספר הוראות, מי אתה, מה אתה צריך להיות בסוף, מי אתה עכשיו, מה אתה צריך להיות בסוף, ואיך אתה עושה את זה. זה בעצם מה שמלמד את חוכמת הקבלה. אז מהנקודה שבלב הוא ממשיך בעצם את ההתפתחות, רק שהפעם זה כבר במצב שהוא בהכרה. שכאן כבר הוא בהכרה, והוא כבר יותר מזה, הוא כבר מתחיל לזמן את המצבים הבאים שלו. הוא מתחיל כבר, אם עד עכשיו אני לא הייתי בוחר מה לרצות, פה האדם כבר הוא מתחיל לשלוט על החיים שלו באיזושהי מידה. זאת אומרת, לא שאני יושב עכשיו ומחכה עוד שנייה מה יתעורר בי, מי יודע מה אני ארצה עוד רגע, מה אני אחשוב ומה אני ארגיש, וכמה נזק אני אגרום לי ולכל הסביבה שלי בעקבות הדבר הזה שאני לא שולט עליו, ובאמת אף אחד לא אשם, כי זה, החישוב הוא מאוד פשוט. אם עכשיו יתעורר בי רצון, נגיד, בוא נקרא לזה, בוא נעשה את זה בקילוגרמים, אם עכשיו אני נמצא במצב כזה איזון, פתאום אני מרגיש רצון, יתעורר בי איזשהו כלי, רצון, לא נורא, לא משנה למה, נגיד עכשיו אני רוצה דירה, רוצה לקנות בית, ואז החישוב הוא מאוד פשוט, אני לוקח אוטומטית, האדם בודק את כל האופציות שלו, מתחיל לבדוק מה כל האופציות הקיימות מבחינה חיצונית, ואז הוא מתחיל לעשות את החישוב ממש, כמה אני צריך בעצם, כמה מאמץ, שפה בו זה נמדד בכסף, לפעמים זה נמדד בהגיעה אחרת, כמה אני צריך להשקיע וכמה אני מקבל. אם אני מקבל מהבית הזה, נקרא לזה בקילוגרמים, 100 קילו תענוג, והמאמץ, הסכום כרגע בשבילי זה 112 השקעה קילו, ויצאתי בחישוב הזה מינוס 12 קילו, אז בטוח שאני לא אעשה את זה. כל פעולה, בין אם זה לקנות דירה או לשתות נס קפה, או אם להגיד או לבקש משהו מהבוס שלי בעבודה. כל הזמן אותו חישוב. אני עושה את החישוב. אני רוצה משהו, כמה זה יוצא לי משתלם. זה מה שאני מרוויח, ככה זה הנאה שווה בשבילי, ככה מעמד שווה. אם יש לי פלוס אחד אני פועל, אם זה מינוס אחד אני לא פועל. ופה האדם הזה מחויב תמיד לעשות מה שהכי משתלם לו. זאת אומרת, אם אנחנו נתעמק, אנחנו רואים שנקודת הבחירה פה זה משהו מאוד מאוד נעלם ומטושטש. כי אם אני אקח עכשיו ילד קטן ואני אשים לו פה מילקי, ופה אני אשים לו עיתון כלכלה, אז זה די ברור לאן הוא ילך. די ברור שהוא ילך לצד של המילקי ולא ילך לקרוא את העיתון, ולא ילך לבחור בעיתון כלכלה. אז זה אומר שהוא באמת בחר בזה? לא נחשב בחירה. למה? זה בעצם התוכנה הפנימית שלו, בעצם תמיד ללכת למה שהכי משתלם לו, ופה שמתי משהו שהוא יותר משתלם, וככה כל הפעולות בחיים שלנו. כל הזמן אנחנו מנווטים ורוקחים את הדבר שהכי יעשה לנו טוב כרגע. אז אם נתעמק בזה, נראה שהבחירה היא פה מאוד מאוד מצומצמת. ואותו, האדם פה צריך להפוך להיות דומה לבורא, להתחיל לא שיתעורר בי רצון ואני אהיה משועבד לו ואני מחויב, כי מה זה רצון? הוא מוציא אותנו מאיזון, כרגע חסר לי, אני לא מסוגל לחשוב על כלום חוץ מלה איך אני מממש אותו. האדם לא יכול להיות בחוסר איזון. אם עכשיו אני רוצה משהו, אז יש לי שתי אופציות, או שאני מממש את הרצון הזה, או שאני מבטל את הרצון הזה. אין יותר אופציות. לחיות עם לרצות ולא לקבל זה איסורים, האדם לא מסוגל לחיות באיסורים. ואז האדם בדרך כלל מנסה לממש אותו, ואם הוא רואה שזה משהו שהוא לא ניתן למימוש, אז הוא מנסה לדכא אותו. זה שתי האופציות שקיימות. אז אומרים, אוקיי, בוא תפסיק להיות כבר עכשיו כאן מנועל מלמעלה, וכל הזמן ככה שאתה לא יודע מאיפה זה בא לך. בוא תתחיל לבחור מה תרצה בעוד רגע. בוא אתה תתחיל לקבוע את העתיד שלך, את החיים שלך, תתחיל לבחור את זה. אז האדם, ברגע שמתחיל ללמוד את המקבל, נחשף לחוכמת הקבלה, הוא כבר מתחיל לגלות את השיטה, איך הוא יכול לדעת לבחור מה הוא ירצה מחר, ואיך הוא יכול לשלוט בחיים שלו בצורה כזאת, שהוא מתחיל לקבוע מה יתעורר בו, והוא מתחיל לקבוע איפה המחשבות שלו יהיו, לאיזה כיוון. זאת אומרת, הוא ממש מתחיל לקבל שליטה, וזה מאותו רגע שמתעוררת בו הנקודה שבלב. ומהרגע הזה ועד המצב הסופי, הגמר התיקון, המצב הזה שאנחנו צריכים להיות כמוהו, אין שום שנייה, שום התפתחות הכי קטנה של האדם שלא באה מרצונו, ולכן נקרא אין כפייה ברוחניות. הבורא לא כופה על האדם כלום. הוא כל הזמן מחכה שהאדם יביא את הרצון, הוא בעצם יעשה כל מיני תחבולות וישתמש בכל מה שהוא יכול בשביל לרצות את הדבר שהוא רוצה לקבל. בטוח נקבל את זה, אם אנחנו רוצים ואם לא. פה אין לנו בחירה. יש הטבע כמו האבא שיודע מה טוב יותר בשביל הילד שלו. הילד רוצה עכשיו לגעת במשהו שמסוכן לו, הוא לא מבין שאם עכשיו הוא ייגע בכוס עם המים הרותחים הוא יישרף. הילד בוכה, האבא לא רוצה לתת לו. בסדר, אותו דבר ככה, בוא ניקח נשליך את זה על הזה. בטוח אנחנו לא נקבל מה שכרגע יכול להיות נראה לנו ורוד וטוב. מה שאנחנו, הצעד הבא, הרגע הבא, מה שאנחנו נקבל, זה בטוח קבוע מראש. וזה להיות יותר משפיע ופחות אגואיסט. ככה כל הזמן, כל ההתפתחות דוחפת אותנו לזה. האם הדבר הזה יהיה לנו כיף להיות יותר משפיעים ופחות אגואיסטים? זה כבר תלוי בנו. איך זה תלוי בנו? אם אני ארצה את זה, זה יהיה לי נעים, ואם אני לא ארצה, זה לא יהיה לי נעים. אז מה העניין פה? אני כבר צריך עכשיו, בטוח מה שיקרה עכשיו צבר ידוע, אני צריך להתחיל לגרום איך אני ארצה את הדבר הזה. איך אני במילוי הזה? עכשיו, אם אני אבוא לדבר הזה, למצב הבא שלי, שיש לי כבר רצון לזה, זה יורגש בי כתענוג. אם אני לא ארצה את זה, זה כמו לאכול שאני שווה, זה יורגש בי כאיסורים, אני אקי. נכון? אותו דבר. אנחנו פשוט כל הזמן צריכים לעצב את הרצון שלנו לשלב הבא. שהשלב הבא הוא ידוע מראש. זה בטוח. פה אין לנו כבר בחירה. אז כאן מתחיל המשחק הזה. איך כל הזמן, בכלל זה כל מה שרוחמת הקבלה אומרת. היא אומרת, אתה, יש שתי דברים. יש את הרצון שלך, שאתה צריך כל הזמן להתחיל לשלוט ולבחור מה לרצות, וזה אנחנו עושים את זה, אחר כך אנחנו קצת נרחיב על זה, אבל בטח רובכם יודעים שפה בעצם גורם הסביבה הוא, פה יש גם נקודת הבחירה של האדם, שבעצם איפה שאני מכניס את עצמי לסביבה, ככה אני גם קובע מה אני ארצה. ועל הרצון הזה יש איזה משהו אחד שמתקן אותו, שכל הזמן אני חושב בצורה אגואיסטית, יש איזה משהו שיהפוך לי את זה, שישנה אותי בתכלית, ומהמצב שכל הזמן אני חושב איך להרוויח על כולם, פתאום אני אחשוב איך להשפיע על כולם. איך אני הופך מה זה הדבר הזה שהופך אותי לרצות כל הזמן להרוויח מכולם להשפיע לכולם? נו, בטוח אתם יודעים. האור. האור, נכון. יש רק דבר אחד שיכול לשנות את האדם, וזה חשוב. אנחנו יכולים לנסות להיות משפיעים ונותנים באלף ואחד דרכים. אני יכול ללכת ולתרום לכל הבתי חולים בעולם וכל קבצן ברחוב וללכת ואולי לשים כמה קמאות ואולי לעשות אלף ואחד תחבולות. והסוף בשביל לנסות ובאמת להצליח להשפיע, ובטוח שאנחנו לא נצליח בעקבות זה. הדבר היחיד שיכול באמת לשנות את האדם זה האור. מה זה האור? אותו כוח עליון שברא את הרצון, רק הוא יכול לתקן. אבל הוא מוכן לעשות את זה רק אם נרצה. אבל אנחנו לא רוצים בצורה טבעית. גם אם אנחנו מאוד מאוד בטוחים שאנחנו רוצים להידמות לבורא, אנחנו רוצים לעשות לו טוב, אנחנו רוצים ליהנות על חשבונו. כי בעצם הדימוי הזה, הדבר הזה שנראה לנו כל כך גדול ונשגב, זה עוד איזה משהו שמצטער לנו כתענוג. ואם היו ככה שנייה מטשטשים את התענוג מזה, כבר לא היינו רוצים את זה. אנחנו לא באמת רוצים להשפיע בצורה טבעית. והתפקיד שלנו זה בעצם איך להתחיל לרצות את זה. וזו עבודה מאוד, עבודה לא פשוטה, כי בהתחלה זה קל, כי כל אחד שמורים בו את הנקודה שבלב, הוא רוצה את זה ממש ככה כמו, לא מעניין אותו יותר כלום בחיים. זהו, מצאתי את האמת שלי, זהו, גיליתי את זה, ועכשיו רק זה מעניין אותי. ואז הוא מגלה שאחרי זמן קצר, פתאום כבר ככה מסובבים את הכפתור לאט לאט לאט, ופתאום הוא כבר לא רוצה את זה כמו שהוא רצה אתמול, זה כבר פחות מרגש. ופה מתחילה העבודה. עכשיו בוא נראה איך אתה רוצה את זה לבד. כשהבורא עורר בך רצון לגלות אותו, היית כמו מטורף, רק זה עניין אותך. ועכשיו שהוא מנמיך, ופתאום זה כבר לא כזה, זה כבר לא נחשק, ופתאום יש עוד הרבה הרבה דברים שהם לא פחות חשובים, פה נכנס האדם. פה הוא מתחיל עכשיו, הוא במו ידיו, בפעולותיו, ליצור לעצמו איך באמת להתחיל לרצות את זה. ושום דבר אנחנו לא נקבל אם אנחנו לא נרצה. זה מאוד חשוב לדעת. טוב, התפתתי הרבה. יש איזה שהם שאלות עד כאן? או שהכל ברור? כן, בבקשה.
יש פה משהו שאני רציתי להבהיר, בבקשה, תוכל להבהיר. מצד אחד יש את הקטע של מצב מין חוסר אונים, הכל, אנחנו נשלטים מכל דבר. מצד אחד זה מה שאתה הסברת. מצד שני יש למשל את הנושא של שנותנים אימון אישי, או משהו שהופיע בזמנו באיזשהו סרט שאולי כמה אנשים ראו אותו, הסוד, שדוקטור וולף שמתעסק עם הרפואה, עם הפיזיקה קוונטית, שגם פגש את הרב בזמנו בסן פרנסיסקו. אז מדברים שיש הבן אדם עם מגדיר לעצמו איזה שהם כוונות, איזה שהם דברים שהוא רוצה, אז הוא יכול בעצם לנהל את החיים שלו בצורה כזו, להיות פחות מנועלים מדברים שאנחנו לא רוצים, וכן בדברים שאנחנו מגדירים, דבקים למטרה ולא מטילים בזה ספק. זה כמו גם אנשים שאנחנו רואים שמצליחים בחיים. אלה שמצליחים מאוד בחיים הם אנשים שאומרים, אוקיי, יש לי מטרה כזו, אני 100% מאמין בדבר הזה, אני דבק במטרה, וזה אנשים שמגיעים ומגיעים להישגים, הם מושכים לעצמם את העניין הזה. אז יש פה איזשהו מידה של שליטה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאנחנו רק, בא לנו חשיבה כזו או אחרת, ואנחנו אין לנו מה לעשות עם זה.
יש, קודם כל, אני לא הרבה התעמקתי באותו, קראתי קצת, אני יודע קצת במה מדובר בספר ובסרט הזה, הסוד, ואת איזשהו עיקרון הראשוני. אבל למה שאני יודע בגדול, זה ש... זה כבר היום בכלל, מדענים גילו שבעצם כוח המחשבה זה באמת הכוח הכי חזק שקיים, וזה דבר נכון. המחשבה בעצם
כוח
היא...
כוח המניע.
כן, ואדם בעצם במחשבות שלו יכול, באמת כאילו מגלים שזה הכוח באמת שהכי חזק, ובעצם יש בו זרימה אינסופית, ובו אנחנו באמת יכולים להחליט. הדבר הבעייתי היחיד בכל הדבר הזה, שבאמת אנחנו באיזושהי מידה כן יכולים, להיכנס, זה איזשהם משחקים הרבה פסיכולוגיים, כל הנושא הזה של הסוד. הדבר היחיד שחסר בסוד, ובכלל בכל יתר השיטות והדעות ובכל הדברים, זה בעצם אותו כוח שאנחנו מדברים עליו, אותו כוח שמתקן את האדם, שבעצם הופך אותו מאותו תפיסה, שלא משנה עכשיו אם אני אחשוב ככה, חשיבה חיובית, אם אני אציב לי מטרה, אם אני אנסה כל הזמן לעשות את כל ה... ידקה רצונות אחרים, שזה מה שדיברנו, זאת אומרת שגם עושים את זה בהרבה שיטות אחרות, הרי הרצון זה דבר שגורם לי לסבול, אמרתי, יש לי שתי אופציות, או לממש או לדקה אותו, לממש אני רואה זה לא נגמר, אני מממש אני עוד שנייה רוצה עוד משהו, אז אני פשוט מדקה אותו, ואז באמת אני פחות סובל, אבל אני לא מתפתח. זה הכל טוב ויפה, זה יכול לעזור לנו בצורה פסיכולוגית, אבל זה לא מקדם אותנו לאותה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה בסוף זה בעצם להפוך את אותו תוכנה הפנימית שלנו, כי התוכנה היא באמת מקסימום הנאה, מינימום מאמץ, גם שאנחנו פועלים כביכול, אם לדוגמה עכשיו אני אומר, אני רוצה מאוד עכשיו ליהנות מהרבה תאוות, נגיד לאכול, ואני כן, אני מחזיק את עצמי, הנה אני שולט בזה, אני לא אוכל עכשיו את הלאפה עם השוארמה או את הגלידה כי זה, כי זה משמין, והנה אני חזק וזה, ואני אשמור על זה, והנה התגברתי ואני מרגיש טוב וסיפוק ומילוי, ועוד 1001 רצונות שאני עושה את החישובים, וכביכול מתעלה מעל הרצון. אבל אני לא יכול להתעלות מעל התענוג, אלא אם יש לי תענוג גדול אחר יותר מזה. זאת אומרת, אני עכשיו, התענוג של לראות טוב ולראות רזה הוא הרבה יותר גדול מלתענוג של לאכול לאפה, וזו הצורה, הסיבה היחידה שאני יכול לעשות את הפעולה הזאת. האדם לא יכול להניע את עצמו אם הוא לא מציב מלפניו תענוג שהוא קצת יותר גדול. וזה כל הזמן, המשחק הזה הוא לא משתנה. אז אני יכול כל הזמן לטשטש ומתעוררים בדברים ואו להזיז ולהציב לי מטרות, אבל אני רואה שפה הבחירה היא באמת, אין לי פה ממש, כי אני כל הזמן פועל לפי אותו מניע. והשאלה האמיתית זה באמת מה המטרות האלה, מה המטרה שאני מציב לעצמי, מה הדבר הזה שאני יכול להשיג הרבה דברים באמצעות כוח המחשבה, אבל בסוף הכל מוביל אותי לאותו מתנה, אותו מטרת הבריאה, ולא משנה איך אני אלך, כמה אני אסתובב, כל ההתרשמויות שאני חווה בחיים האלה זה לאותו כיוון, יש one way ticket, אני יכול לעשות את זה כך או אחרת. תכלס אני אגיד לך, לדעתי זה סתם זה עיכוב, כי פה אתה בעצם נמצא באיזשהו איזושהי תפיסת מציאות כזאת שאתה עכשיו כאילו מתחיל לשלוט בחיים שלך, ואתה כבר מתחיל חשיבה זה ממהן. במקרה גם אמא שלי ככה יום אחד באה אליי בבוקר, אמרה לי עם הספר, ראיתי אותו ככה על המטבח כזה יפה, את הספר של הסוד, היא קנתה אותו, זה מפתיע, אמא שלי אפילו לא קוראת ספרים, היא קנתה את הספר הזה, זה היה הפתעה גמורה, והיא התחילה ממש לתת לי מיני הרצאה כזאת, שבעצם כמה שזה, אם אתה קם מצוברח, איך אתה יכול זה, וכל מיני, לא זוכר בדיוק מה. אבל אחרי זמן לא ארוך היא נטשה את הספר, וזה לא משהו שהוא, זה משהו זמני, פסיכולוגי, לא משהו שיש בו מספיק אחיזה, לא מכיר את זה מספיק.
יש פה נקודה, כי אנחנו יכולים לעשות כמו המלך שלמה, שלוקח את הפרי, את הקליפה זורק, ואת הדבר הנכון הוא לוקח. אז כדוגמה, אפשר, אחד מהדברים שבן אדם יכול לעשות בעניין הזה בשימוש נכון, זה אותם הפעילויות או דברים או רצונות שהוא רוצה להשיג בחיים, שחס וחלילה לא יבוא על חשבונו של אחר. שמשהו שאני יכול להטיב לאחרים, וזה גם יהיה לי סיפוק מהעניין הזה. אז פה
יהיה לך
יש,
סיפוק
נגיד,
וטוב, אבל זה לא יתקן אותך. זה יעשה טוב וזה יהיה הכל נחמד, אבל אתה תישאר אגואיסט, כי אתה, המניע הזה עדיין לגרום לאחר, זה גם כן עדיין נובע מאותו מניע, כמו שאתה אומר, שבשביל אני שאני לא ייפגע יותר. זה משהו שהוא אנטי השכל שלנו, כאילו לא נתפס. וזה, אגב, למדתי את זה גם לפני זה, עוד בחיפוש שלי לפני שהגעתי למקום הזה, וכל מיני שיטות שבעצם מאמנות איך לתת, איך בעצם בחשיבה הזאת, בכלל כל הזמן להיות סביב זה, איך אני יכול להיטיב לזולת בזה. וזה, זה בלבול גדול. למה אתה נשאר בתוך העולם הזה, בתוך הספירה הזאת, של פה אתה יכול להיות טוב, ופה אתה יכול לתת, ופה אתה יכול לדאוג לו להזיק לזולת, ואז אתה יכול להיכנס לאיזשהו שקר כזה, שכרגע אני כבר מתוקן. ומה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו דווקא בעל הסולם, אומר דווקא לאלה שהבורא רוצה לקדם אותם, הוא לא נותן להם אף פעם להרגיש שהם באמת טובים ונותנים, תמיד הוא נותן להרגיש את החוסר הזה, שבעצם אנחנו צריכים, כל ההתפתחות הזאת בסוף מביאה אותנו להכרת הרע, אנחנו צריכים להבין את זה שהשורש של האדם הוא אגואיסטי, הוא רע, אנחנו חייבים להכיר את זה. אם אנחנו נעשה כל מיני פעולות ומעין טיטוי מתחת לשטיח של המצב האמיתי שלנו, של הכוונות האמיתיות שלנו בכל פעולה, אז אנחנו קצת ככה מטטים את זה, ואסור לנו, אנחנו צריכים כל הזמן לראות את התמונה הכי אמיתית, גם אם זה לפעמים מרגיש כרע, הכי חשוב זה בעצם לראות את האמת. והדבר היחיד שיכול להראות לנו את ההכרת הרע הזה, זה בעצם להציב את הדבר שטוב מלפנינו. מה זה האור הזה? ברגע שאנחנו רוצים אותו, מושכים אותו, הוא פועל עלינו, אז מוצב לפנינו הכוח הטוב, ורק אז אני רואה שאני רע. אם אין אור, אני אף פעם לא ארגיש שאני רע. אני יכול לחיות פה באלף ואחד סיבובים. ולכן זה מסוכן העניין הזה של לתת לה, כאילו לבצע את זה, את כל החשיבה הזאת, איך אני לא אזיק. הדבר היחיד שבאמת יכול לתקן ולא להזיק, תתקן את עצמך, בזה אוטומטית אתה תתקן את כל העולם כולו. זה מאוד חשוב.
תודה רבה.
בבקשה. כן. בבקשה.
אני מודה לך שבדיוק עלית על השאלה שלי, שמטרידה אותי כבר הרבה זמן, על העניין הזה של הכרת הרע והתיקון. מכיוון שאני אישה ונשים הן בדרך כלל פרקטיות, אז אתה יודע, אתה צריך לבשל משהו, א', ב', ג', ד', צריך לעשות. איך פרקטי, כשאני מבינה שמשהו קורה ושאני רוצה לתקן את עצמי, ושאני מבינה כמה אני אגואיסטית, ואני מבינה את זה בגלל שהיום, כמו שאתה אומר, שהבורא הזמין אותי
לגלות אותו,
אז פעם הייתי מאשימה את כולם, היום אני רואה את, כשקורה משהו ואני מתעצבנת, אז אני כבר מבינה שזה הזמנה של הבורא לתיקון. תכלס, מה אני עושה? עכשיו, אני מדברת על אפילו על אותו רגע, כי באותו רגע בדרך כלל אני בוכה, אבל אני, ואני בשיעורים אני יודעת שאולי צריך לעלות מן, ואני קוראת טקסטים, אבל איך אתה מושך את האור הזה, ואתה עושה את זה זאת אומרת, נכון, זה גם שאלה אגואיסטית מה שאני שואלת, אני רוצה לדעת
אפשר לברוח מזה.
אני רוצה לדעת, תראה, אני באמת רוצה להיות דומה לבורא, סליחה שאני אגואיסטית כזאת, ואני רוצה לעשות את זה כמה שיותר מהר, אין לי פשוט זמן. אני רוצה לטפל 125 מדרגות ומחר כבר להיות שם.
כן, כן. טוב, קודם כל תודה.
אתה כאילו הבנת את השאלה שלי?
כן.
תודה.
לגבי פר סיטואציה, מה קורה לי עכשיו בחיים. אז קודם כל אמרתי עצה ראשונה שאמרתי מקודם, אנחנו קודם כל ממש, כמו שאמרנו, לתפוס אותו על חם. הדבר הזה כל הזמן בורח, כי הוא כל הזמן אלף ואחד דברים מתעוררים, אז לא איזושהי ידיעה, עכשיו אני כבר מבין שהוא זה הכל, אוקיי? וזהו, אני יודע את זה בכללי, אלא ממש כל סיטואציה באמת לראות איך הוא פועל בזה, ואיך הוא ממש דרך האדם הזה, דרך ה... לא יודע מה, כל דבר שנגלה לי בעולם, איך הוא בא אליי ככה, מתלבש בצורה הזאת, שבטוח זהו. דבר שני, אמרנו שהוא רוצה להיטיב לנו, יש לנו איזשהו נתון לזכור כרגע, שיש לנו, אז אנחנו יודעים שתי דברים, שאחד זה הוא, שתיים שזה לטובתי. איך זה לטובתי? אני לא יודע. כרגע אני נפלתי בכל המדרגות. כולי כאבים, נגיד, סתם, אני לא יודע. אז, אבל יש לי את שתי הנתונים האלה שאני חייב לזכור. הדבר היחידי, כמו שאמרנו מקודם, שבאמת, זה המשחק הזה, זה כבר משחק ראשון. כי בסוף מה קורה? הדבר שמתגלה לנו בעצם, אותו השלב הזה, שאחרי הנקודה שבלב, שהמדרגה הבאה, הראשונה כביכול ברוחניות, זה מעבר המחסום, או המדרגה הראשונה שדברת מתוך ה-125 מדרגות, זה בעצם מהמצב הזה של ההסתרה, שכל רגע אני מאשים ורואה איזה 1001 רשויות פועלות בעולם הזה, פתאום אני יוצא כבר מהעיוורון הזה, ואני מתחיל לראות, זה אחד, זה לא עד, זה כל הזמן הוא, זה כל הזמן הוא. אז האדם כבר נכנס למצב הזה של הגילוי. אז קודם כל המשחקים, הדבר היומיומי הזה שזה בכל עבודה, בעצם החקירה הפנימית הזאת זה כל רגע בחיים. העבודה הזאת לא נגמרת. אז זה, זאת אומרת, מכל הגילויים הקטנים האלה, שאופה, הנה גיליתי אותך, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כל הגילויים הקטנים האלה בסוף מצטברים למצב הזה של הגילוי השלם, שבאמת אתה רואה את הדבר, את הכוח הזה פועל בכל.
אבל שאתה אומר...
אז זה כבר דבר ראשון, אם אנחנו מדברים בפרקטיקה של היום-יום. בסוף מה שבאמת יכול לשנות אותנו ולגלות לנו את זה בפועל, אמרנו זה רק האור הזה. זאת אומרת, לא משנה כמה אני אפעל בעולם הזה, וכמה פעולות שאני אעשה עם הידיים והרגליים, וכמה שאני אתרום ויעשה, לא משנה מה, הדבר הזה לא חוץ מהאור, לא יכול לעשות בכלום. האור הזה מגיע לנו בשתי דברים, יש שתי תנאים לקבל אותו. אחד זה לרצות אותו, שתיים זה כתבי המקובלים, בעצם שזה המקשר, המתאם בינינו לאותם, הם שבעצם כל מילה פה, בכתבים של המקובלים, שמוכנס בה, אין סוף רגש בעצם מאחורי כל מילה כזאת, הם ממש לוקחים את כל ההרגשות, את כל התיאורים של מה שהם חווים ורואים באותו עולם הרוחני, אותו תפיסת מציאות חדשה, ומלבישים את זה במימד הזה של הכתבים. ואנחנו בעצם, אם אנחנו מגיעים למצב הזה שאני קורא בכתבים האלה, זאת אומרת יש לי כבר את הקשר הזה, אבל לא מספיק רק שאני קורא, אני כבר צריך לבוא גם אם באמת לרצות לקבל את מה שהם רוצים לתת לי דרך הכתבים האלה, וזה שתי התנאים. איך זה מתחבר לכל מה שקורה לי דרך היום? איך זה מתחבר לי לזה שכל הסיטואציות אני כל הזמן מקשר אליו וזוכר שבעצם זה לטובתי? אז אם אני לוקח את כל הדבר הזה, זה מתחיל כל העבודה הפנימית הזאת במשך היום, היא מתחילה לבנות בי את הרצון גם. היא מתחילה בעצם ברגע שאני מתחיל כל הזמן לחפש אותו, כל הזמן זה, אני מתחיל בעצם הרצון הזה גדל, ואני מתחיל באמת לרצות לגלות אותו ולראות באמת תכלס למה הוא עושה לי את כל זה, למה הוא משגע אותי ככה. ומתוך הדבר הזה, העבודה הזאת היא הפנימית שלי עם עצמי, וסביבה שמספרת לי, שבעצם היא בעצם גם מגדילה בי את הרצון, שמספרת לי כמה שזה הדבר נשגב הרבה יותר, שהתענוג הכי קטן הרוחני הוא פי מיליוני מיליונים מכל התענוגים הגשמיים גם יחד, וכאילו כל הזמן מספרת לי, וממש כאילו דרך הדבר הזה, ואני ממש צמא לשמוע את זה, כי אני אחראי לרצון לדאוג את זה, את זה הוא לא ייתן לי, הוא ייתן לי את כל הרצונות שבעולם, לרצות אותו הוא לא ייתן לי. הוא אומר פה זה כבר אתה. אז אנחנו צריכים כל הזמן לחפש איך אני יכול באמת להגיע לדרישה הזאת, לרצון, לתפילה הזאת. אז בתוך החיפוש, העבודה היומיומית הזאת, הפנימית הזאת, כולל עבודה בסביבה, שאני בעצם, סביבה זה לאו דווקא אנשים, זה טלוויזיה, זה ספרים, זה מוזיקה, זה כל דבר שיכול להשפיע עליי. בטוח אני מושפע 100% כל היום. פה אני מתחיל לבחור מה ישפיע עליי, ואם אני בוחר מה משפיע עליי, אני בוחר מה אני ארצה בעוד רגע. אם אני בוחר מה אני ארצה וכבר השגתי את הרצון הזה מתוך הסביבה, הלכתי ובאמת כאילו רכשתי משהו חדש שאני רכשתי, שלא רצון שהוא בעורר בי כמו תמיד, אז עם הרצון הזה אני כבר ניגש ללימוד, ניגש לכתבים, למתאם הזה, לעולם הרוחני, לכתבים, וברגע שאני קורא ומכניס את הכוונה הפנימית שלי, לא להשיג כסף, עוד פעם, לא, להשיג את הדבר, את הנקודה הזאת, הספציפית הזאת, את התיקון, להשיג את היכולת להזיז, את היכולת לעשות פעולה בלי אינטרס, את הדבר הזה שנקרא השפעה, שכרגע הוא מאוד מאוד מופשט בשבילי. אבל דרך כל העבודה הזאת אני מגיע בסוף לכתבים, קורא, ומכאן אני מתחיל למשוך עליה את אותו זה. העבודה הזאת היא תמידית, באמת, כאילו, אין רגע בחיים שאין לנו זה, וזה... וטוב שאת צועקת ולחוצה על זה, באמת, זה... דווקא, את רואה, אגב, הנה, זה דוגמה. עכשיו אני מסתכל עלייך, אני באמת התפעלתי מזה, שאני רוצה את זה עכשיו, אני רוצה את זה מהר, את כל ה-25 מדרגות, את כל הזה. ברגע שאמרת כזה דבר, אוטומטית, במילים האלה, את משפיעה על הסביבה כאן. האנשים כאן אוטומטית מתחילים קצת יותר לרצות את זה ממה שהם רצו הרגע, כי האדם אוטומטית, אנחנו מושפעים, אומרים תאווה, קינת תאווה וכבוד מוציאים את האדם מהעולם. אופה, רגע, מה זה היא רוצה שמה כל כך? מה יש שמה כל כך טוב? תגידו לי שנייה. אז כבר זה מעורר בי, כבר בן אדם במודע או לא במודע, אתה מפעיל לו איזה משהו ככה בפנים, והנה יש לי איזה רצון חדש. אם אני עכשיו בצורה מודעת, אני נכנס לסביבה הזאת, לשיעור הזה, בתקווה, לספר שאני פותח, לכל דבר שמשפיע עליי, בתקווה של כן, אני רוצה להיות מושפע, אני רוצה בכוחות עצמי, אני, אורן, רוצה להשיג את הרצון הזה, כי הוא מביא את המילוי, אני צריך להביא את הכלי. זאת אומרת, זה התפקיד שלו, הוא מביא את האור, אני מביא את הכלי, ואז אנחנו מתחברים. אז אני אביא את הכלי, אני אביא לך את הרצון הזה, ואני מחפש ורוצה להתפעל ממך, אז עם הרצון הזה שאני ניגש ללימוד, זה ממש כאילו, האור פועל בדיוק על זה, על מה שאתה השגת בעצמך, מהסביבה ומתוך העבודה הפנימית שלך, עם המשחק הפנימי. כן.
כפי שמוסבר בקבלה, קבלה אומרת שהמציאות בעצם זה תפיסת העולם שלנו נטו. איך שאנחנו תופסים את העולם, ככה אנחנו תופסים את המציאות. קבלה גם אומרת שבמציאות הקבלית, באמת התאורה, אין מושג כזה כמו זמן ואין מושג כזה כמו מקום.
נכון.
קבלה גם אומרת שיש אנשים שהשיגו, הגיעו להשגות רוחניות מאוד גבוהות. ובנוסף לזה, היא גם אומרת שאנחנו תמיד גודלים עם האגו שלנו. אז למה אותם האנשים שהשיגו השגות רוחניות גבוהות דרך לימוד הקבלה, לא הצליחו לשלוט במציאות? לדוגמה, להעביר את עצמם ממקום אחד למקום אחר.
למה אני צריך להעביר את עצמם ממקום אחד לאחר? מה זה ייתן לי? אין שום דבר בעולם הזה שנותנים לאדם שהוא לא מקדם אותו למטרת הבריאה. אם עכשיו לעבור מפה לעשות ככה ולעבור לאמריקה יעזור לי בלהגיע למטרה שיש רק דרך אחת, זה בעצם כאילו מסלול קבוע, בעצם זה שתי מסלולים, דרך האור ודרך איסורים. אבל אם זה לא מוביל לשם, אז אין זה. אין טעם לתת את זה לאדם, את כל היכולות האלה של...
כן, אבל האגו גודל איתך, תמיד. בעצם, נכון. עצם הגידול הרוחני שלך, אתה גם רוצה לנסות ולשלוט במציאות. והתוצאות הוכיחו עד עכשיו, לאור כל ההיסטוריה, שהמציאות היא בעצם לא יכולה להשתנות. אז מי חזק בעצם יותר, הקבלה או המציאות? ואם המציאות היא יותר חזקה מאיתנו, אז יכול להיות שמה שרשום בתורה, אל תאכל מהתפוח הזה ואל תבנה את מגדל בבל, מה שאלוהים, בורא העולם רוצה להגיד, תשבו איפה שאתם נמצאים, ואל תוציאו את האף יותר מדי החוצה, כי זה החיים. זו השאלה שלי.
בטוח שאת זה הוא לא רוצה להגיד לנו, אלא להפך, הוא רוצה כמה שיותר נוציא את האף החוצה, וכמה שיותר כל הזמן נחקור ונדע, דע את השם אלוקיך ועבדהו, אתה חייב כל הזמן בעצם להיות במעין חקירה כזאת, האדם כאילו צריך, המצב האופטימלי זה בעצם להיות בחוסר רוגע שאני רוצה לברר מה זה באמת, מה זה התמונה הזאת, מה הדבר הזה שקורה. והאם יש, מי יותר חזק, אם הבנתי אותך נכון, אנחנו המציאות. המציאות בעצם יש איזה משהו, יש שתי כוחות, יש דבר שנקרא בעית, או יש איזה דרך התפתחות ש... בטוח מובילה, הדרך היא קבועה מראש, זאת אומרת בטוח האדם ממצב X יהיה במצב Y. יש איזה דרך אחת שזה נקרא דרך בעיתו או דרך איסורים, שבעצם זה דוחף אותנו, בסוף מה אנחנו צריכים, מה הדרך הזאת מובילה אותנו, להביא אותנו מהמצב שאני אגואיסט, שכל הזמן מראה לנו שהאגו זה רע, וכל הזמן מראה לנו אם אנחנו בצורות עקיפות, לא באים, הבורא לא מראה ישירות לאדם שהוא רע ואז הוא יברח כזו, לוקח לו את הבחירה, הוא רוצה שהוא יבחר, שהוא יראה את זה, אז הוא בצורות, כל הזמן במאורעות החיים הוא מראה לנו שאנחנו רעים, וזה ככה ההתפתחות שלנו. זה בעצם דרך איסורים, שהיא דרך יכולה להיות מאוד כואבת, וזה דרך את זה, אם אנחנו מדברים על מציאות, כאילו גם כל מיני נביאים יכולים לדעת איך הדרך הזאת כאילו תהיה. איפה שהאדם כבר נכנס לשלוט במציאות והוא יכול לשנות אותה, זה בעצם את הדרך הזאת לא לעשות אותה כמו שהיא כתובה בזמן שלה בעיתו, אלא שהוא כבר מתחיל לקחת השליטה על המציאות, והוא כבר מתחיל לקבוע איך תראה המציאות שלו. אמרתי, ברגע שאני אקבע מה אני ארצה מחר כרגע, אתה לא יודע, או האדם סתם שניקח, הוא לא יודע מה הוא ירצה בעוד רגע, זה משהו שקורה לו. ברגע לשלוט במציאות זה בעצם לשלוט בעצמך. זה נחשב שליטה במציאות. מה אני צריך לשלוט? שיהיה לי מדינות, שיהיה לי שטחים, שיהיה לי זה. זה לא נחשב שליטה במציאות. ברגע שאתה שולט בעצמך, אז זה נחשב השליטה במציאות. מה זה שליטה בעצמך? במקום שהמציאות תראה לי שהאגו שלי זה רע, כל הזמן דוחפת אותי מאחורה, אומרת, בוא, אתה תגלה את זה בעצמך. איך אתה יכול לגלות בעצמך שאתה רע? אתה צריך איזה משהו, איזה פנס שעיר לך, איזה פרוז'קטור, להעיר לך ככה בפנים. זה ככה בדימוי. אז אני צריך את האור, את אותו כוח עליון שהוא טוב, למשוך אותו דרך כל הפעולות שהסברתי פה לגברת, שאת כל העבודה הזאת, איך אני מושך אותו עליי שהוא מהיר לי, וברגע שהוא מהיר לי, אני כבר מתחיל עכשיו לראות שאני רע, ובזה אני חוסך את כל הדרך הזאת, את כל לראות שאני רע דרך מאורעות החיים, שזה יכול להיות כאילו מאוד זה. פשוט אני מראה, לוקח את זה, מתחיל ללמוד, מתחיל לראות, מציב את האור הזה לפניי, מושך אותו דרך הכתבים של המקובלים, ואז אני מגלה שאני אגואיסט, ומתוך זה אני מתחיל לרצות להשתנות. וזה בעצם נחשב שליטה במציאות. אם הבנתי את השאלה שלך נכון, ככה...
אתה לא ענית בדיוק על השאלה שלי. השאלה שלי...
תשאל במשפט, אני אענה לך.
במשפט אחד, אם אני מגיע להשגה רוחנית, כן. שיודעת לשלוט בזמן ובמקום, למה אני לא יכול לשלוט בזה באמת?
כי אתה לא צריך את זה. אין שום דבר שנותנים לנו לשלוט בו, שאנחנו לא צריכים אותו. אין סיבה. אם עכשיו באמת היה לעבור מפה למקום אחר בשליטה כזאת, היה מקדם אותי למטרה הרוחנית באמת, אז האדם כאילו היה באמת יכול להעביר את הגוף הגשמי שלו זה. אבל אגב, האדם שהגיע להשגה רוחנית, באמת אין זמן ומקום. באמת אני יכול להיות פה ולהרגיש את הנשמות בכל הכדור הזה. זאת אומרת, באמת אני כבר לא נמצא, כי הגוף זה לא נחשב מבחינתי מקום. וגם הזמן, מה זה זמן לפי חוכמת הקבלה? אומרים, זמן זה בעצם סדר המצבים. אני צריך לעבור מהמצב הזה הראשוני, ה-X ל-Y, אני צריך לעבור מיליארדי התרשמויות. כל אחד רשימו, זה נקרא רשימו בחוכמת הקבלה. כל רשימו כזה, זה מצב שאני צריך, הוא בעצם מה הוא רוצה? הוא רוצה להכשיר אותי לקבל את הדבר הסופי. אז הוא אומר, אוקיי, בשביל לקבל את זה, אתה צריך לעבור כל מיני התרשמויות, כל מיני הרגשות, חוויות, דברים, שבעצם אתה אמרנו, כמו איזה מחסן כזה, שהשגת את כל ההתרשמויות האלה מהחיים, אתה כבר תהיה מוכן בסוף לקבל את מה שאני רוצה לתת לך. המימוש של הרשימו הזה, פה אין זמן, כי אתה יכול לממש את הרשימו הזה בשנייה אחת, ואתה יכול גלגול חיים שלם, לא להסתובב סביב זה באלף ואחד מהוראות החיים. להחליף עבודות, לטוס לחו, להתגרש, להתחתן, להוליד. מיליון ואחד דברים אתה עובר, ועדיין לא נגעת, לא לחצת על הכפתור הזה. אתה צריך ברוחניות, מבחינה פנימית, הוא מנסה שתתפוס איזה נקודה כל פעם. לא להתחיל, זה האור בעצם מברר לנו את כל את המימוש הזה. אבל המימוש הזה של הרשימו, זה ממש יכול לקחת לי שנייה, אם אני פועל כמו לפי כל התנאים שהבורא מסדר לי, וזה יכול לקחת הרבה זמן. וזה נחשב זמן, זה אין זמן ברוחניות, כי אני יכול את כל התיקון, אין פה בכלל זמן, אין פה פונקציה כזאת, שנה, דקה, זה אותו דבר, אני צריך לזה סדר של מצבים שאני צריך לחוות, X מצבים, אני עובר את כל המצבים האלה, השגתי את המטרה הסופית, בין מצב למצב לא מוגדר זמן, יש לך, פה זה הבחירה החופשית שלך, תכניס את עצמך לחברה, תכניס לאיזושהי סביבה, שתרצה בעצם, תתחיל להפעיל, שתגרום, אתה תבחר איזה רצונות יתעוררו בך, בזה אתה כבר מתחיל אתה לשלוט ברשימה. כן.
תודה.
בבקשה.
רק רציתי לחדד את הנקודה, ככה אני הבנתי מה שחבר שאל כאן, וזה נקודה אולי העקרונית מבחינת להבין אותה, מבחינת לגשת לעניין, על מה מטרת בריאה. סך הכל ככה אני הבנתי את המשמעות של השאלה. כמו שהנה כוס עומדת לפנינו ואנחנו לא יכולים לשבת על הכוס הזה שמיועד שאנחנו נשתה מים ממנו ולנסוע לניו יורק עם הכוס הזה, הכוונה מבחינת להתנייד, אז מה מטרת הבריאה? המטרה של הבריאה, מה שאנחנו אמורים להבין, זה להגיע להידמות לבורא וכו, ולא מטרת בריאה לשלוט במציאות. ולזה, ככה אני הבנתי, ההסבר שלך היה מיועד,
שכל
מה שאנחנו עוברים, מטרה יחידה היא קבועה. העניין של דרך בלבד. אז אתה לא יכול, כמו שאורן ניסה להסביר, לשלוט במציאות, זה לא מטרה.
שבסוף זה בעצם השליטה הגדולה ביותר.
בתפיסת מציאות שלי.
שבסוף אתה מבין שזה, להידמות לבורא, זה בעצם אם אנחנו מחפשים שליטה בחיים, אז כאילו זה, בסוף זה המצב שבאמת אנחנו מתחילים לדעת ולשלוט בחיים שלנו, אבל לא לדברים שלא צריך, אלא על מנת לאהוב ולהשפיע. כן, בבקשה. הנה מיקרופון.
רציתי לשאול לגבי מעשים טובים בגשמיות. עד עכשיו חשבתי שאם אני רוצה לתקן את עצמי, אז ככל שאני אתן לזולת, אז יעזור לי לתקן את עצמי. אז אני מקבלת פטור מהעניין הזה?
קיבלת. זה לא אומר שאת צריכה ללכת להזיק לזולת, כמובן.
לא, לא להזיק, אבל נניח...
לא מקדם אותך רוחנית. חד משמעית.
אוקיי, אבל...
שום פעולה בידיים וברגליים, שום פעולה, כולל הכל, לא מפתחת את האדם, לא מקדמת אותו למטרת הבריאה. האדם צריך בעצם, בסוף, זה בעצם, בגלל זה נקרא גם חוכמת האמת, כי בעצם מסירים את כל הלבושים האלה, ובסוף מגיעים לעומק של הלב של האדם, ואת זה הבורא רוצה, הוא רוצה את הלב שלך, רק אותו באמת.
אני מבינה, אבל בהתנהלות של העולם פה, בעולם, במציאות, נניח שכולנו נפסיק... אוקיי, עד עכשיו היינו נחמדים לסקנה הזאת, אבל מעכשיו אני אראה סקנה שחוצה את הכביש, נגיד יאללה, לא משנה, זה לא יתקן את הנשמה הזה. אז אני לא אעזור לה
לחוצה את הכביש. עד עכשיו עברת סקנה בכביש בגלל שכאילו ככה זה גרם לך להרגיש יותר טוב.
ככה חשבתי שאני אוכל לתקן את הנשמה שלי.
אם חשבת, אם עשית את זה...
והטעיתי, אני מבינה. אז עכשיו אני כבר לא אעשה את זה, כי זה לא יעזור לתיקון הנשמה שלי.
אני בטוח שתעשי מה שמשתלם לך בסוף. אני יכול להגיד לך שזה לא יתקן אותך. מה תעשי בסוף בפועל שהסקנה תבקש מחזרה? תחליטי את. אבל אני אומר לך שמצד חוכמת הקבלה, הפעולה הזאת היא לא מתקנת. ואני אומר לך את זה מניסיון על הבשר שלי של לפני שהגעתי לכאן, שהייתי נמצא בבלבול הזה הרבה זמן. בלהיות חיובי לסביבה ולעולם. ובאמת לפעמים זה גם נותן לך הרגשה מאוד טובה שאתה מבצע פעולות אלה ואחרות, כאילו ממש באותו רגע, כאילו זה כזה תענוג מזומן.
אבל לי זה לא נתן הרגשה טובה, ממש התאמצתי לעשות את זה, ועכשיו אני שמחה שאני לא אצטרך לעשות את זה.
התחדשי.
ואני רוצה טיפה להתקדם את זה, אז נגיד עכשיו גם אני משפיעה על הסביבה עם השאלה שלי, אז אף אחד עכשיו מחר לא יעזור לזולתו אם לא ממש יבוא לו, ואז גם העולם, איך העולם ייראה?
אם בן אדם עוזר לזולתו בשביל לתקן את עצמו, אז אני אומר, לא, זה לא יתקן את עצמו, אבל אני אומר לך, ושוב אני אומר, שרוב הפעמים, זה מפריע קצת הדיבורים כאן, ושוב אני אומר שהעזרה כרגע, רוב הפעולות שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו רואים שגם בנתינה הגשמית יש בזה תענוג מאוד גדול, אני לא יודע, אולי את סובלת מזה, אבל אם תסתכלי, כאילו, בתכלס אנחנו רואים שנתינה זה... אנשים מאוד מאוד נהנים מזה. זאת אומרת, מה יותר כיף עכשיו, לאכול את הארוחה הכי טעימה בעולם, או להכין את הארוחה הכי טעימה בעולם לעשרה אנשים? אז, לאכול, אה? או לראות את המקום הכי יפה בעולם, או להראות אותו למישהו. כאילו, יש בזה תענוג מאוד גדול, כאילו, שמתלבש בכוונה אגואיסטית, וזה
בלבול. את העניין הזה אני מבינה. אבל את העניין של שיש שם פעמים שכיף להביא מתנה ולתת וזה ו... אבל את העניין של המקום שבו לא כיף לי לעזור, ממש לא כיף לי, והרבה אנשים עושים את זה, ואני עושה את זה, אז להפסיק לעשות את זה, כי...
אם את עושה את זה בשביל שזה יתקן אותך, אז זה לא יתקן אותך. מה תעשי, תחליטי? אני אומר שזה לא מתקן אותך, בטוח. אפילו מפעמים מתשטש קצת. למה אתה באיזושהי שלה, הנה, תראו מה הוא כותב פה. במי שיש לו את הספר בעמוד 82, הוא אומר... איפה זה? פסקה פסקה שלישית, האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך, כלומר שכל מחשבותיו יהיו בו, זה מה שדיברנו מקודם, זה ההשתדלות, המאמץ הפנימי של האדם. העינויים אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו, כלומר שלא יחשוב שיש רשות אחרת שהיא לא נותנת לו להיכנס לקדושה. לא לזה התכוונתי, בואו נראה עוד משהו. יש פה את זה שדווקא שהבורא דווקא אלה שהוא רוצה באמת לקרב אותם, אז הוא נותן להם את ה... כל הזמן הוא נותן להם להרגיש שהם לא טובים. דווקא פה יש איזושהי נקודה. זה הכרת הרע שאנחנו צריכים לזה. ואם... 81. אוקיי. נכון. היינו שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו יכולת להתגבר, היו לו הדחיות, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיו מסתפקים במועט, שאגב להעביר סקנת הכביש זה להסתפק במועט, כלומר שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא תהיה לו היכולת לומר שברוך השם יש לו תורה, מצוות, מעשים טובים ומה חסר לו עוד. שיגיד, אני כבר מתוקה, אני כבר זה, אני, אתה יודע, מצליח, פועל וזה. אז לאו דווקא, לא, אנחנו לא צריכים להיזהר אפילו קצת מהשקר הזה, כי זה... כי זה לא מתקן אותנו לעשות פעולות בגשמיות. אבל כן, אני גם בעד להעביר סקנות, אגב. זה סקנים וילדים וכל מה שצריך. כן, בבקשה.
ערב טוב. סליחה בבקשה, העברית שלי לא כל כך טוב, אז אני חושבת שאני יכולה להסביר מה אני רוצה לשאול. אני הגעתי למצב כזה שלא מעניין לי מה פה, נו, פיזי. אני לא רוצה כסף, אני לא רוצה את הידע ולא רוצה את הבגדים, לא רוצה לי... קודם רציתי הכל, לפני כמה שנים, לפני 20 שנה אני רציתי הכל, להתחתן, ילדים, כסף וידע והכל. ועכשיו זמן כזה שאני כבר כמה שנים, 4 שנים אני לומדת קבלה, ו... הרגשה שלי שאני לא רוצה כלום, לא מעניין כלום מה פה. בטח לעזור, אני רוצה, אני עוזרת לאמא, לילדים שלי, אבל הכל אני עושה זה בכוח, שעושה, ובגלל שאני חייבת לעשות, בגלל שזה אמא שלי, זה ילדים, זה בעל, אבל אני לא מקבלת כלום. את ה, נו,
סיפור.
כן, אין לי, לא טוב לי. ומה לעשות, למשל, לשבת ולחכות את האור, או לעשות משהו, להשתדל להשפיע, שלקבל זה, אתה מבין מה אני רוצה
להגיד? קודם כל, אני בטוח שהרבה פה מזדהים עם ההרגשה שלך, שבעצם דברים שהיו נראים לנו אתמול מאוד ממלאים, כבר, היום כבר מאבדים קצת את התענוג ואת הדבר, את ההרגשה הזאת. אז אני בטוח שהרבה אנשים פה מזדהים עם ההרגשה שלך. שזה טוב, כי ברגע שמתעוררת באדם אותה נקודה שבלב, אותה נקודה שחורה גם קוראים לזה, זה בעצם איזשהו חור, חלל שחור באדם שכבר כלום לא יכול למלא אותו, שום דבר, דברים שפעם אתה כל הזמן היית בולע ורץ ומשיג וזה היה נותן לך איזה משהו זמני, החלל הזה הוא יותר מדי גדול, כי הרצון הזה זה כבר רצון להידבק בכוח העליון, שבשביל זה אין שום דבר שיכול. וזה, קודם כל זה טוב מאוד שעכשיו כרגע דברים אחרים לא מושכים אותך, ואגב יכול להיות מצבים שפתאום דברים שכבר אמרנו עליהם, אמרת עליהם שזה כבר לא מושך, כמו עכשיו שאת מרגישה שיכול להיות שמצבים שפתאום כן הדבר הזה יחזור פתאום להיראות לך, יש מצבים שכאילו משתנים כאילו בדרך הזאת, אבל על פני כל זה מה שאנחנו צריכים בעצם, כי האדם לא יכול לחיות בלי ליהנות. אנחנו, אי אפשר, אנחנו חייבים ליהנות. אנחנו, אז תתחיל פשוט לחפש איך למצוא את התענוג באמת בלנסות להיות כמוהו. כי באמת יש פה תענוג מאוד מאוד גדול. וכל פעם אנחנו, זה מסתירים, זה מה שנסתר מאיתנו, שיש פה תענוג אינסופי. והוא כל הזמן נסתר מאיתנו, כי אז ייקחו לנו את הבחירה. כי אם יראו לך את התענוג האמיתי שיש ברוחניות, את כבר תרוצי ככה, לא יעניין אותך כלום, מתוך הרצון עוד פעם, התאוות הבהמיות שלנו, להשיג וליהנות. אז דווקא בגלל זה הוא כל הזמן נסתר, ופה נמצאת העבודה שלנו. את צריכה תמיד ליצור לעצמך מצב כזה, של לראות הדבר הזה כבאמת גדול. וכל פעם את תצריע, תגיד איזושהי הרגשה, רושם גם פה שיש איזושהי מערות, פתאום איזושהי הרגשה שבאמת זה ממלא אותי וזה זה, ואז עוד פעם לוקחים את זה לאדם, ועוד פעם הוא כזה, כאילו מורידים את האוויר מהמפרשים, וכזה בקושי אתה יכול כבר להתקדם, ואתה ככה נסחב. פה נכנסת העבודה שלך, תתחילי ליצור לעצמך, איך כל הזמן את יכולה, יש את ה, את יודעת, הבהמה שלנו שרוצה ליהנות, אתה צריך לקחת את המקל עם הגזר, לשים לה מקדימה כזה, למשוך אותה ששם בעצם נמצא התענוג האמיתי, אבל אתה צריך כל הזמן להראות לה שיש למה לחיות. ואם לא, אז באמת בן אדם מה נשאר לו? הוא מתאבד, כאילו, אני חייב משהו לראות בעתיד. אז תצרי לעצמך כל הזמן מצבים ותגדילי לעצמך את המצב העתידי הזה. באמצעות עוד פעם, כמובן שאנחנו נחזור לזה אלף פעם, כי רק בסוף הסביבה שאנחנו יוצרים לעצמנו, היא יכולה בעצם לשים את התמונה הזאת לפנינו. לשבת בבית ולחכות עד שדברים אחרים זה לא מומלץ. את יודעת, כי אז אתה מחכה למחבש ההתפתחות הזה, זה דרך האיסורים שבסוף מגיע מאחורה ודוחף אותך להתקדם. אז לשבת ככה וסטלבט ולהגיד, נו, בסוף אני זה, דווקא פה נמצאת העבודה. אתה יודע, כמו שזה, אתה לוקח, כמו עם ילד, אתה לוקח אותו יד ביד, מלמד אותו ללכת, הוא עושה צעד, אז אתה עוזב אותו, ואז לבד, בואי, תתחילו, נותנים לך את הרצון הזה, עוזרים לך, עוזרים לך, את רוצה, עוזבים לך, מחבים לך את הרצון הזה, בואי נראה אותך עכשיו, יאללה, תתחילי לעבוד. וזה מאוד, לא פשוט. גם הדפעים שאתה לא רוצה, זה, מי יש לו כוח, מי יש לו זה, אבל יש פה נקודות ממש, זה נקודות בחירה של האדם שאתה מראה לבורא, בעצם כביכול, שבעצם אני, לא רק שטוב לי, אני זה, שבעצם אני עושה פה איזושהי פעולה שהיא, הנה, אתה חושב שאני לא רוצה, אני בכל זאת מעל הדעת כביכול עושה את זה וצועד לכיוונך. כן.
תודה רבה.
בבקשה. הנה מיקרופון.
אתה דיברת קודם על מצב של חוסר הכרה, והנקודה שבלב שמפרידה בין חוסר ההכרה להכרה. ואמרת שברגע שהנקודה שבלב מתעוררת, אנחנו עוברים למצב של ההכרה. האם יש מצב שהנקודה שבלב נכבט?
שהנקודה שבלב מתעוררת, אתה נכנס פעם ראשונה למצב שנקרא הסתר. עד שמתעוררת הנקודה זה נחשב חוסר הכרה, כי אתה אפילו לא יודע שמשהו נסתר ממך. מתעוררת הנקודה שבלב ואתה מתחיל לגלות ונחשף לרוחמת הקבלה, אתה מגלה שאו, יש גם משהו שנסתר, ויש פה הסתר שנחלק לשתי דברים, סתר רגיל והסתר כפול, שתי הסתרים, הסתרות על האדם. הסתרה אחת מסתירה את זה שהבורא הוא זה שתמיד פועל, הסתרה שנייה מסתירה את זה שכל מה שפועל זה לטובתך. זה שתי הסתרות, שתי הדברים שכרגע אנחנו לא רואים אותם בחוש. ומעל ההסתרות האלה אנחנו כל הזמן נלחמים. אז זה מצב ביניים, זאת אומרת, אתה עדיין לא נחשב זה. אנחנו רואים אתה חוזר להכרה, אבל זה כאילו, בכלל כל התהליך זה כמו מחוסר הכרה, שטיפה אתה כאילו ככה טיפה פותח את העיניים, והנה אתה קצת רואה כאילו יש עולם ומלואו, אנחנו כאילו שוכבים מחוסר הכרה, וכל פעם שאתה מתקדם מחוכמת הקבלה, כאילו אתה מזיז עוד אצבע, ומזיז עוד זה ועוד זה ועוד זה, ואז אתה מבין, הכל היה פה בחדר הזה, כאן, ממש, לא צריך ללכת, רק הייתי צריך לחזור למצב הזה. אז זה השלב ב', שזה אגב דרגה מאוד גבוהה כבר להיות בהסתרה, כי אדם שמצב של חוסר הכרה זה הרבה יותר, הרבה לפני שאתה נכנס להסתר, רק שאתה יודע שזה נסתר ממך, אתה עכשיו בדרגת הסתר, פה אתה מתחיל לעבוד, ויש פה ממש עבודה שלמה מול המצב הזה, שהנקודה שבלב נכבט, אם הנקודה נדלקה במצב שהיא באמת שאלה לגמרי כבר, יש מצבים ש... אם האדם לא משתמש נכון בכל האמצעים שהבורא נותן לו, שזה בעצם סביבה, אומרים, מדריך סביבה וספרים, זה שלושת האלמנטים שאדם צריך בשביל להתפתח, זה מישהו שנמצא כבר בהרגשה הזאת, שיראה לי, יסביר לי איך עושים את הדרך, בעצם לוקח אותי ממש יד ביד, ספרים שמספרים לי את כל ה... כל הקובלים, כן, את כל התהליך הזה, שהוא בעצם מסביר לי, מפרש את הספרים, כי בלי מדריך אני בטוח אתבלבל ממה שכתוב כאן, וסביבה וקבוצה של אנשים. אם יש לי את שלושת האלמנטים האלה, ואני משתמש בהם נכון, בטוח האדם לא נזרק בזה. לפעמים יש מצב שהאדם התעורר בו הנקודה, שהוא כבר כן נמצא בחיפוש, והוא לא משתמש בסביבה הזאת בצורה נכונה, והוא יכול כאילו פתאום ככה לצאת. כן, אבל זה יציאה למען זה, זה לעבור עוד כמה חוויות התרשמויות, ובסוף כי כבר ההתרשמות הזאת, מי שכבר, מי שנכנסה בו הנקודה הזאת, שהרגיש את הדבר הזה שזה אמת, שזה ככה, שכבר חווה את זה והבין שזה זה, אני כרגע לא מסוגל, אבל הנה, אז אני יוצא ועושה עוד 1001 דברים, אז קצת מעריך לאדם את הדרך, אבל מפה הוא בטוח חוזר, זאת אומרת, אי אפשר, זהו, ברגע שאתה יודע, אתה שרוף. כבר, וואנו, אי אפשר לחזור. כן, בבקשה, תני לו את המיקרופון.
כולם פה רוצים למשוך את האור, אז רק רציתי להוסיף על מה שאמרת, שיש נוסחה קבועה שזה ספרים נכונים, מורה נכון, קבוצה נכונה וגם מטרה. בלי מטרה כל זה לא שווה שום דבר.
כן, שהספרים והמורה מביאים את המטרה לאדם. כן, גילה.
כאן דיברו לפני אנשים ש פתאום מרגישים שהם אפילו את הבעל, אפילו את הילדים, לא בא להם ואין להם רצון ואין להם שום הנאה לעזור או לטפח, כמו שבעבר הייתה להם את ההנאה הזאת. האם אפשר להגיד שכאן מתעוררת הכרת הרע? כאילו כמה אנחנו אגואיסטים שאפילו האנשים הכי קרובים אלינו, כבר, אנחנו כבר לא סובלים לתת להם שום דבר? ואז אנחנו יכולים לראות בעצם את האור שלפנינו, שאנחנו אומרים, הבורא אוהב אותנו, למרות שאנחנו רעים, גם את הרע הוא אוהב שבאנו, תמיד הוא אוהב אותנו, ותמיד יאהב אותנו, ואז אנחנו נרצה בעצם, ואז כאן אולי עולה המן, התפילה, שאנחנו כן רוצים להשתנות ולהיות כמוהו?
הכרת הרע זה כמו כל דבר, יש לו כאילו הרבה שלבים, שגם כאילו אדם יכול לראות את זה, גם אפילו רואה את האגו שלו גם ברמת המשפחה, יכול להגיע למצב כזה. אבל הכרת הרע האמיתית, בסוף הנקודה הזאת, כמו שאמרת, שמביאה למלא את השאה, שהאדם באמת רואה את כל התמונה שלו ככה בצורה, ככה כמו רנטגן, הוא רואה מי הוא, והוא רואה שהוא לא יכול לא לנצל את הזולת, ושהוא רואה שהוא מקבל תענוג מזה, התענוג האמיתי זה לא כמה יש לי. אם יש לי 10 מיליון דולר, זה לא תענוג אם יש לכולכם 20. אני נהנה שיש לי יותר ממכם, אני נהנה ממש כל הזמן ביחסיות, שממש כאילו מתחיל לראות את התמונה, אבל גם כשמדברים על זה שכלית, זה עדיין רחוק מהכרת הרע, כי זה הרגשה כזאת, ויש לזה שלבים. אז בהתחלה אדם רואה שכל דבר שהוא רואה הוא זה אגואיסטי, ואז הוא רואה שזה אפילו במשפחה והזה, אבל הכרת הרע האמיתית, זה ההכרה באמת היא מול שאני לא באמת יכול להשפיע על הבורא. לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, מה שאני לא אעשה, תמיד זה חוזר אליי, ותמיד זה שהרגשה סופית. אבל כן, חלק מהתהליך זה מתבטא בהמון צורות. אבל לאט לאט האדם מתחיל לראות את זה. ולא לפחד מזה, זאת אומרת, הוא רואה את זה. אמרנו, צריך כל התהליך הזה, בעצם בכל רשימו האדם מכיר שהוא רע בסוף. כל מצב שזה, ואני לא צריך לסבול ולהתייסר כל החיים. זה איזושהי הבחנה כזאת שהאדם משיג ממש באיזשהו ככה תהליך פנימי, איזשהו מצב פנימי שהאדם עובר, הוא מרגיש את זה והוא הלאה. מתחיל כבר רשימו חדש. כל הזמן כאילו אנחנו זה. ואנחנו לא צריכים, זה מאוד חשוב כאילו להזכיר שאנחנו לא צריכים לחפש את הרע. להפך, אנחנו תמיד עובדים בקו ימין. כל הזמן אנחנו מחפשים את הטוב. כל הזמן אנחנו עובדים מנסים להצדיק את מה שקורה איתנו, לראות, לשמוח, כל הזמן אנחנו צריכים להיות בקו ימין בשמחה. אם אנחנו נדבק ונמשוך את האור הזה, לבד כבר יראו לנו כמה אנחנו רעים. רק האור מראה לנו שאנחנו רעים, שלא נתחיל לדמיין שאני עכשיו אתחיל להראות לעצמי. אנחנו רק פועלים מול הספרים, מול הקבוצה ומול כל האמצעים שיש לנו בחוכמת הקבלה, מתוך העבודה הזאת, פתאום אני מתחיל לראות שאני רע. לא לחפש את זה בכלל, זה גם כן טעות שצריך להיזהר ממנה. אנחנו כל הזמן עובדים בקו ימין. כן, בבקשה.
הרב משתמש הרבה פעמים בדוגמה של אהבת אם לבן, לילדים, שהיא למעשה אהבה אינסטינקטיבית, אהבה כזאת אנחנו אמורים לשאוף להגיע אליה, שהיא לא אהבה שתלויה באגואיזם או משהו כזה, אבל היא אהבה אמיתית. אז אם אני מנסה בחיים, כן, כשאני עומדת מול אדם אחר, לחפש את האהבה הזאת בתוכי, כלומר לחפש אותה, לראות עד כמה היא אמיתית, כמו שהייתי רוצה לתת אותה לבת שלי, האם זה דבר לא נכון?
כל הבירורים הפנימיים שאנחנו עושים, זה לא, כל עוד זה נשאר, אנחנו מדברים עכשיו במישור פנימי, בבדיקות שלך, כאילו מול אנשים, מול זה, אגב, כאילו בדרך כלל, בדרך כלל אנחנו עדיף לעשות את כל הבירורים הפנימיים דווקא מול בסביבה של גם אנשים שיש להם את אותה נקודה ורצון כמו שלך. זאת אומרת, זה כאילו מעין מעבדה כזאת בכלל. כל הזמן אנחנו בודקים כאילו כמה אני זה, האם אני באמת טועה, האם אני רוצה, האם אני פה, איפה זה, למה, מה מניע אותי, מה זה. כל הזמן הבירורים הפנימיים של האדם האלה זה טוב, ברור שזה טוב. כי מתוך הבדיקות האלה בסוף התוצאה הסופית אנחנו נגלה כאילו שמזה יבוא לנו דרישה. מזה שנגלה שלא באמת אנחנו, שהאהבה שלנו כרגע, המושג של אהבה בכלל זה מושג של, כמו שאנחנו אומרים, אהבה דגים. שהאהבה בעצם זה מה שאני נהנה ממנו אותו אני אוהב. זה הפונקציה של כרגע לאהוב. ולא כמו שכותב הרבש, לאהוב את זה בעצם לאהוב מאלף עד תף. ממש לאהוב לא רק מה שמפיק ממנו אותנו, אלא לאהוב בצורה מוחלטת, אהבה שאינה תלויה בדבר. הדוגמה באמת של אהבת אם לבנה זה דוגמה הכי קרובה בעולם שלנו שאנחנו יכולים לעזר בה. זה עדיין רחוק מאהבה רוחנית, כי זה גם אינסטינקטיבי וגם עדיין כאילו זה נובע מתוך אגו. אבל בגדר הבירורים הפנימיים זה לא מזיק, לא יכול להזיק. אבל ללכת ולהתחיל לעשות את זה בחיצוניות ו... כאילו כל הזמן לנסות להשליך את זה החוצה בכל מיני מעשים ופעולות, אז זה לא נותן. אפשר לתת, יש דברים הרבה גדולים. לתת נתינה אמיתית זה לדוגמה לספר, להפיץ את חוכמת הקבלה, זה הנתינה הכי גדולה שאפשר לתת. כי אתה בא לבן אדם ואומר לו, אוקיי, בוא אני אספר לך מה מטרת החיים שלך. במקום שתמשיך לעשות עוד 1011 סיבובים ולסבול, בוא תבין מה הולך פה. זה אנחנו יכולים לקרוא במישור האגואיסטי. עדיין אני נהנה מזה ואני רוצה להשיג מזה משהו, אבל זה כבר כאילו נתינה שכביכול... בעצם אני מעורר חלק מהאיבר מהנשמה שלי, כי כולנו בעצם איברים של אותה נשמה, אז אני מעורר עוד איבר אחד, אז פה אני ממש כאילו משפיע על זה. שזה נתינה... כן, בבקשה.
קודם שדיברת, אז חשבתי שיש איזו סתירה במילים שאמרת.
תמיד זה נשמע סתירות, אגב. כן,
כן, כן, אני חדשה כאן. כי אמרת כאילו שנראה לי שחייבים להניח... שזה לא תלוי בנו, השינוי הזה, כאילו לקבל את האור, זה לא תלוי בנו, כי אם זה היה תלוי בנו, אז היינו מקבלים מזה סיפוק. אז איכשהו, יש כאן איזושהי סתירה.
לא הבנתי את הסתירה, אבל זה תלוי רק בנו לקבל את האור. זה הדבר היחיד שתלוי בנו.
אוקיי,
חוץ מזה כלום לא תלוי בנו.
זאת אומרת, זה תלוי רק בנו,
רק
אבל לא במובן הרגיל שדברים תלויים בנו. כי אם זה תלוי בנו, ואנחנו אחר כך מבצעים את זה, ומצליחים בזה, אז מיד נקבל תחושה של סיפוק, כאילו שהשגנו משהו שרצינו.
מאוד מאוד חשוב, וזה דבר, זה דבר שהרבה הרבה זמן לוקח להתנתק מזה. אין שום דבר רע בלקבל סיפוק. אנחנו לא כרגע...
אבל הסיפוק הזה לא יגרום לנו מיד לאבד את זה?
נו, אז מה? נאבד. אוקיי, אז חווית עוד דבר. אנחנו צריכים להבין שאנחנו בטוח, בטוח, עד שלא נעבור, יש איזשהו שלב שנקרא מעבר המחסום, בעצם המהפך הזה שהאדם עובר, שעד השלב הזה בטוח אני עושה כל מה שאני עושה זה אגואיסטי. אז לא להתחיל לחשוב, לא, אני לא עכשיו אעשה את זה כי זה אגואיסטי. לא יכול, כי לא משנה.
כל מה שאנחנו עושים זה אגואיסטי.
נכון.
כי זה לא... אנחנו פועלים על...
אז לקבל סיפוק, יפה, אז לקבל באמת סיפוק מזה שאני משיג את האור, למרות שכאילו עוד פעם גם הפעולה של האור זה פעולה פנימית, לפעמים האדם מרגיש את זה ממש כאילו חווייתית, גם ויכול להרגיש את זה שהן הרגשות, אבל אותו השגה של אותו התכוונות ומשיכה של האור, אז זה לא, אין שום בעיה שלהפך, אומרים שדווקא אתה צריך לראות את הדבר הזה, כדבר הכי גדול, כי בצורה, אם באמת אתה תראה מה זה השפעה, מה זה הדבר הזה שאתה רוצה להגיע אליו עכשיו, אם היית רואה את זה בצורה ישירה, זה היה דוחה אותך מאוד, כי זה אנטי-אגו, זה מאוד מאוד לא כל מה שאנחנו חושבים, זה כמו אש בשביל הבן אדם, ודווקא אתה צריך לעשות שהאש הזאת, לעשות תחבולות, איך לקחת את הגלולה המרה הזאת, לעטוף אותה בסוכריה כזאת, כן, בצלופן יפה כזה, ולשקר על זה ולהגיד זה, זה ממש כאילו זה העבודה שלנו, אבל וזה רק זה.
ברגע שאתה משיג את זה, נגיד על ידי שמחקת את האגו שלך, ונגיד עשית את עצמך מת, ומחקת את האגו, ואתה מקבל את זה, מיד אתה מפסיד את זה, כי עכשיו קיבלת את זה. ואז האגו שלך מיד חוזר. הנה, השגתי.
זה כל הזמן הולך הלוך ושוב המצבים האלה, עד שהאדם עוזב אותו בצורה מוחלטת. שזה בעצם אותו מעבר שאנחנו מדברים, אותו לידה שהאדם, או לידה רוחנית שהאדם עובר. אבל כן, אבל לא לפחד לזה. אגב, להפך, אומרים לנו המקובלים שאם אתה מחזיק משהו, איזשהו תענוג יותר משנייה, זה כבר הופך לקליפה. כי כבר מיצית, אתה צריך להרגיש, להתרשם, טק, אופה. לא לפחד עכשיו שהמצב הבא יהיה יותר, כי בטוח, אחרי שהשגת משהו, עכשיו מתגלה אוביות. יש לך אגו מפה עד אינסוף, וכל פעם מראים לך כמה שאתה מסוגל לסבול. אז השגת, המצב הבא כאילו מראים לאדם עוד פעם, עוד שכבה של האגו שלו, וזה יכול לבוא לו פתאום באיזו צורה חדשה לגמרי. אבל להפך, אנחנו פה מזרזים את הזמן, אנחנו ממש מדלגים במצבים האלה, ולא כאילו מסתפקים, יושבים כאילו, אה, זהו, ככה מתאים לי, תעצור פה. רצית לשאול? כן, בבקשה.
רציתי לשאול, אתה דיברת הרבה על העניין של התחושה, שאיך אנחנו עוברים את המצבים. האם יש מצב כזה שאתה עובר את ה... אתה בדרך ואתה עובר, כאילו, אתה אומר, וואלה, אני בדרך וזה, ואני מבין, אבל יש מצב שאתה עובר מגיהנום לגיהנום? כאילו, אתה הופך להיות מפלצת בקיצור, הכי, מילים הכי פשוטות. אתה חושב שאתה האדם הכי טוב, אתה מתגלה לך המפלצתיות שלך בצורה הכי עירומה?
גיהנום על פי חוכמת הקבלה זה ניתוק מהרגשת הכוח העליון. לא, כאילו זה הרגשה כמובן פנימית. לא, ברור שאנחנו לא מדברים פה על שום מקום, לא אחרי שאנחנו מתים, לא גיהנום ולא גן עדן, אלא איזשהו מצב. בסדרת המצבים שאני עובר, יש מצב אחד שנקרא גיהנום ומצב שנקרא גן עדן. האדם, התהליך הזה באמת, כמו שאמרנו, זה הכרת הרע. וכל פעם האדם שיש לו רצון אינסופי, מגלים לו כל פעם שכבה אחת, רק כמה שהוא מסוגל לסבול. אגב, וזה אין כפייה ברוחניות. אם את לא באמת תרצי לראות את המצב האמיתי, שזה זה, אז לא יראו לך. ודווקא אדם שהוא מוכן כבר והוא זה, אז מתחילים להראות, אז כבר הבורא מתחיל להראות לו. הוא לא נותן לו משהו מעבר למה שהוא מסוגל לקבל ולשאת. אז לעבור מגיהנום לגיהנום, אם עכשיו הייתי בדרגת אוביות מסוימת, איזשהו היה לי אגו מסוים, וכבר עברתי את השלב, וראיתי, כאילו הכנתי את עצמי, עשיתי את כל מה שאני צריך, אז הדבר הבא יראו לי עוד שכבה של זה. וזה כאילו מצב, כאילו בעצם זה כל הזמן, כל הדרך בעצם זה הולך ככה, שכל פעם מראים לי ואז זה, אבל אף פעם לא נותנים לאדם כאילו יותר ממה שהוא מסוגל לשאת. וכן, הדרך הזאת בעצם אנחנו כל הזמן רואים שכבה ועוד שכבה, זה בעצם חוכמת האמת. אף אחד פה לא מוכר, ואני אומר את זה בשיא הרצינות, כאילו, הדבר היחיד שבאמת יש למכור פה זה אמת. שהאמת הזאת היא בסוף היא מאוד מאוד שמחה ותענוג, והדבר היחיד שכל העולם דוחף לדבר הזה. אף אחד פה לא מוכר, לא יודע איזה שם, שעכשיו תעשה ככה ומחר תרגיש טוב ותראה ואיזה שם כמאות ודברים. המוכר פה, אתה צריך עכשיו לעבור תהליך. מה שנותנים לך כאן זה בעצם מפה, לראות את התהליך הזה, להתחיל לזרז אותו, ולזכור שבמצבים הגרועים ביותר זה עדיין אותו כוח ממש הוא זה שעכשיו עומד מולך ועושה לך את זה. ואם אם ממש תחזיקי בנקודה הזאת, תראי פתאום שאומרים הבט בהם והפכו לגל של עצמות. בעצם כל ההפרעות האלה, כל הדברים, הציורים האלה שנראים לנו מאוד רעים, אם אתה באמת מסתכל על זה בעין נכונה, פתאום אתה רואה את זה פשוט נופל וממש כאילו נעלם. טוב, אנחנו עם הזמן כבר קצרים, אני רק אגיד לסיכום, כי אנחנו יש לנו, אנחנו צריך כבר תכף לסיים, יש פה עוד גם איזו הודעה. בקיצור, אז מה היה לנו היום? יש לנו את הרצון לקבל שלנו, יש לנו את הרצון להשפיע שמולנו, יש לנו חוק שכל המציאות דוחפת לאותו דבר. אנחנו צריכים, יש פה מחבש כזה גדול של התפתחות שכל הזמן דוחף אותנו, אנחנו רואים שהיום הוא דוחף את כל האנושות וכבר... מאוד הופתעתי, אתמול דיברתי עם המון אנשים שממש אנשים שפעם היום נותקים, ממש כל אחד מרגיש שכאילו יש איזה משהו מאוד לוחץ בעולם עכשיו. מאוד, וזה כאילו מתחיל ללחוץ אותנו, ללחוץ יותר ויותר. יש לנו שתי אופציות, או שאנחנו מחכים שעל המחבש הזה ידחוף אותנו מאחורה ואז זה כואב, או שאנחנו פשוט רצים מלפניו. כמו שאמרנו, איך אנחנו רצים? אמרנו, יש איזה חמור כזה שרוצה כל הזמן ליהנות, אני מסביר לו שבעצם יש לך מטרה לחיים והיא הכי גדולה, שם לו ככה כמו את הגזר הזאת, התענוג הזה ששם באמת מכוונים את עצמנו לעשות את זה בצורה נכונה וטובה ולא כואבת, ואז אנחנו רצים לפני שאנחנו נדחפים מאחורה. אז אנחנו בעצם, כמו שאמרנו, כל הזמן זוכרים שיש כוח שהוא מנהל את הכל, שהוא פועל בכל, שהוא רוצה את טובתנו, זוכרים שרק סביבה היא זאת שיכולה לגרום לנו לרצות אותו, כי אנחנו בצורה טבעית בטוח לא רוצים, ואם אנחנו חושבים שכן זה אשליה, רק מרצון של סביבה, רק היא יכולה לגרום לי להבין שזה טוב, ועם כל הרצון הזה שאספתי מהסביבה ומהעבודה הפנימית שלי במשך היום, אני ניגש לכתבים, למתאם הזה שהרוחני, אני עם כל הרצון, עם כל הכוונה שלי באמת מבקש שהדבר הזה לא ימלא אותי, לא דורש מילוי, אלא אני דורש תיקון. אני מתחיל לבקש, תתקן אותי, תראה לי את האמת, תשנה אותי, תן לי את התכונה שלך, לבקש תיקון באמת, כמה שאפשר. אנחנו רואים שבסוף תמיד המילוי מתגנב מאחורה ואנחנו רוצים אותו, אבל לא להתייאש. אנחנו אגואיסטים, ואם אנחנו נתמיד בזה, זה בטוח גם אין מנוס. היום אנחנו רואים שאנחנו בזמן שכבר אין דרך חזרה. אנחנו קיבלנו את ההזמנה הזאת, אנחנו לא סתם קיבלנו את זה, בגלל שאף אחד לא מקבל את המתנה הזאת להזמנה לבורא סתם, אלא אנחנו צריכים פשוט לספר לכולם. בצורה חכמה כמובן, אבל זה חובתנו. אנחנו מקבלים את זה בשביל לספר לכולם וכבר לגלות את השמחה. אז לסיום אני רוצה רגע לספר שבשבוע הבא נפתחת קבוצת לימוד של קמפוס קבלה בחיפה, בעוד השרון, בירושלים, בבאר שבע, וגם נפתח קורס בחולון שעדיין אפשר להצטרף אליו. הלימוד הוא מוסדר, הוא מובנה מאלף עטף, כאילו זה ממש כמו בית ספר, כיתה א', ב', ג', הוא מאוד מובנה. זאת אומרת, מי שרוצה באמת להתחיל ללמוד חוכמת הקבלה, יש פה, אפשר להסביר כל דבר מאינסוף זוויות. ממש, זה מאוד מאוד, זה מאוד, בגלל זה מאוד מאוד מומלץ הקמפוס, שזה עושה לך סדר לוגי, למרות שאנחנו יודעים שחוכמה לא מתקנת אותנו, אבל חשוב בהתחלה לדעת את כל המושגים ואת כל הצורה הנכונה, ועל זה להתחיל באמת לדעת באמת מה, איך אנחנו מתקנים את הפנימיות. יש שם באמת מרצים מנוסים, יש הרשמה עכשיו, כאילו זה נמצא עכשיו, כאילו ממש עכשיו זה בעיצומה הרשמה הזאת, אז מי שמתכוון להירשם זה הזמן, שם נמצא הדוכן של ההרשמה, יופי, הנה אנחנו רואים ששם יש דוכן הרשמה, זהו, אתם יכולים לקבל פרטים פה בדוכן. אנחנו עכשיו גם נראה קליפ, אני לפני שאנחנו נעבור לקליפ, באמת מכל הלב אני מאוד מאוד ממליץ, מי שעדיין לא למד קבלה בצורה מסודרת ומובנית, אלא פה שומע שיעור שם, וכאילו יש לו המון כזה אוסף של אינפורמציה ככה, מאוד מאוד מומלץ ללכת לשמוע, זה 14 שיעורים, וזה ממש עושה סדר בראש. זה נותן לך כלים פרקטיים, ארגז כלים לחיים כזה, איך אני מתייחס לכל סיטואציה שקורית לי בחיים, מה היחס הנכון, ממש מאוד מומלץ מכל הלב. אז בואו נראה עכשיו קליפ קצר ונסיים.
60 שניות על קמפוס קבלה.
יש כאן איזושהי אנרגיה שאני לא יכולה להסביר אותה במילים, אולי זה אור מקיף או whatever שזורם פה, אבל זו תחושה של בית. גם האנשים שכאילו שמגיעים ללמוד, אז האנשים שהם כמוני,
ולא משנה מי הבן אדם, לומדים פה אנשים חיילים, מנכלים,
גיוון מטורף של אנשים, עם פרופסורים ונערים, כאילו, זה לא יאמן.
ופשוט יושבים כאיש אחד ולומדים ומתפתחים.
לא יודעת, זה משהו, זה פשוט תענוג אחד גדול, ממש, לשבת וללמוד איתם.
חוכמת הקבלה, קרובה אליך יותר מתמיד. לפרטים 1-700-509-209.
טוב, תודה לכולם ונפגש בהמשך.